כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד. אנחנו מדברים על הביומימיקרי, תחום לא חדש, אבל אולי ההגדרה שלו היא חדשה יחסית, אבל אנחנו מיד נבין מה זה אומר ביומימיקרי. אולי פשוט עכשיו נאמר, האדם גונב פטנטים מהטבע. האם אתן מסכימות להגדרה? ביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, ורכזת תחום הביומימיקרי בספארי ברמת גן מיכל טופז. מסכימות?
בטח.
תודה רבה. זהו, אוקיי, אז אנחנו מיד נבין מה הקשר בין קוץ לסקוץ. קוטש, נכון? מה הקשר בין שלדג לרכבת? מה אנחנו בני האדם למדנו מטרמיטי? מה הקשר בין קורי עכביש לחלונות? איך בזכות פרח הלוטוס למדנו לייצר משטחים ששומרים על ניקיון? מה הקשר בין דורבן לחדרי ניתוח? בקיצור, אפשר להבין שגנבנו הרבה מאוד פטנטים וטריקים מהטבע.
טבע מספיק חכם כדי לספק לנו המון רעיונות.
מה, לא ניתן סופרלטיבים לטבע? למרות שוודאי שאחרי שנים של... היה לטבע מספיק זמן לפתח את זה. אוקיי. טוב, אז אנחנו גם נדבר על העניין, הביומימיקרי, וגם, אגב, השראה מעולם החי, קרקורי תרנגולת, הערב חצי גמר האירוויזיון. מיד נדבר עם מי שנמצא בליסבון, העורך המוסיקלי הראשי של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אביעד רוזנבוים, שנמצא עם המשלחת בליסבון. מיד נתעדכן, נבין מה קורה שם. וגם עוד עניינים, כמו למשל חידה מתמטית מורכבת בת יותר מ-60 שנה שקרובה כעת לפתרון, הודות למתמטיקאי חובב שניסה להשתעשע בפתרון ואף הצליח. וגם נדבר כאן על בשר שגודל במעבדה, אבל דווקא בשר של דגים. האם הייתן אוכלות דג שגודל לא דג, אלא רק הבשר עצמו? כן, אלה רקמות.
נשמע לא רע? כן.
ככה דגים זה קצת לא, לא,
לא, לא
משהו.
לא, לא, זה בסדר גמור.
תמיד משכנעת אותי, את פה כדי לשכנע אותי לאכול. זה כמו נציגת אמא שלי. אוקיי. וגם נדבר עם, עוד אנשים טובים ועיקרים, וגם פינת גיבורי העל תהיה כאן, וגם נדבר עם חוקר ישראלי שמחקרו החדש עסק בחשיפת המנגנון הקוגניטיבי שמונע מאיתנו לקבל החלטות מבלי שנושפע מדעות קדומות, או אני אנסח את זה בחיוב, אנחנו בעיקר לוקים בדעות קדומות בכל החלטה שלנו. נספר לכם מי על המשדר הזה, רז חסון שמייר. הוא העורך והמפיק על הביצוע הטכני. מי נמצא שם? מיכאל אולשוונג. תודה רבה לך, מיכאל אולשוונג. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון כאן עודי, וכך לענות מכל התכנים של כאן תרבות, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועודי. אז מיכאל אולשוונג איתנו, הביולוגית ורד שפירה, שפוקדת את התוכנית שלנו מדי פעם, וגם מיכל טופז, שירכז את תחום הביומימיקרי בספארי ברמת גן. בואו נדבר לרגע על ביומימיקרי, מה זה אומר?
ביומימיקרי, או ביואינספיריישן, זה בעצם שיטת חשיבה, מתודת חשיבה ומחקר, שאומרת שאם נעשה תצפיות מספיק טוב, שבעצם בעלי חיים, צמחים ומערכות אקולוגיות מצאו פתרונות טובים ויעילים לבעיות שאנחנו, בני אדם, מתמודדים איתם בחיי היום-יום שלנו. ואם אנחנו נעשה תצפיות מספיק טובות על הטבע, נסתכל עליו בצורה קצת שונה, קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים, נוכל למצוא פתרונות טובים, ובעיקר, והכי חשוב, זה פתרונות מקיימים לבעיות שאנחנו מתמודדים איתם בתחומי הנדסה, אדריכלות, טכנולוגיה שונים.
כמו, מאז ומעולם ניסינו כמובן למצוא פטנטים, בין היתר גם בטבע.
מאז ומעולם באמת בני אדם מסתכלו על בעלי חיים כדי לנסות למצוא כל מיני פתרונות. למשל, כשבני אדם רצו להסתתר ממזג האוויר, הם מסתכלו לאן בעלי חיים בורחים ומצאו מערות. כשרצו לבנות כלי נשק ראשונים, מסתכלו על שיניים של בעלי חיים טורפים. אבל פה אנחנו מדברים על משהו שהוא קצת יותר שיטתי, שהוא מדעי, שאפשר לעשות לו באמת בדיקות וחזרות ופיתוחים.
כשהדוגמה מובהקת לזה, לפחות כשאני קראתי את התחקיר לקראת התוכנית, זה הסקוטש? זה לפחות הדוגמה המובהקת ביותר שמסבירה מיד מה זה אומר לגנוב פטנט מהטבע.
זו אחת הדוגמאות העתיקות של מצב שבו באמת אתה מסתכל על משהו בצורה קצת אחרת, על משהו שמגיע מהטבע, ואתה הולך ואתה יוצר איזשהו פיתוח הנדסי בהתאם למה שראית. והסיפור הוא באמת על ז'ורז' דה מסטרל, מהנדס שוויצרי שהולך עם הכלב שלו בשדה, חוזר מהטיול ומגלה את הבונגלח של לפקו צנית, צמח של זרעים שנתפסו בפרווה של הכלב.
כי ככה הצמח הזה מפיץ את הזרעים שלו.
עכשיו, ההיגיון האבולוציוני אומר שהצמח מפיץ את הזרעים שלו על ידי העברה, הזרעים נתפסים לפרווה של בעלי חיים, ומועברים כמה שיותר רחוק מצמח האם כדי להפיץ את עצמו, זה מנגנון של הפצת זרעים. אבל אותו מהנדס שפתאום הלך והסתכל תחת מיקרוסקופ, ניסה להבין איך הדבר הזה נצמד. והדבר הזה נצמד מכיוון שכשמסתכלים תחת מיקרוסקופ, רואים שהזרע שהלפה הקוצנית מצויד ממש בין קרסים קטנים, בין זיזים כאלה שיוצאים מתוך הצמח, והם נתפסים אל הפרווה. עכשיו שוב, אין כאן איזה משהו שלא כל אחד היה אומר, אני יכול לעשות עם זה משהו. אבל ברגע שאותו מהנדס הלך והסתכל על הצמח, אומר, אפשר לייצר כאן שני חומרים שנצמדים אחד לשני, בלי להשתמש בכימיקלים, בלי צורך בהדבקה, בלי צורך באיזשהו מנגנון מכני.
זה באמת סוג של הדבקה פיזית.
הדבקה פיזית שחוזרת על עצמה.
אז זהו, איך זה יכול להיות? איך הקרסים האלה לא נקראים ברגע שתולשים את הסקוטש הטבעי הזה, ובסופו של דבר גם הסקוטש?
זה נורא תלוי ממה הם עשויים.
אוקיי, מעניין. אז מה הוא עשה? הוא הלך וחיכה את המנגנון?
אז אותו מהנדס.
הוא ממש
העתיק. הוא ממש העתיק. אם תסתכל במיקרוסקופ על סקוטש, אתה תראה שיש לך את החלק הזה של הנעליים, יש לך את החלק העליון שהוא ממש עשוי מקרסים קטנים, וגם השם הזה ולקרו, שנתנו לזה הקרו, זה מקרושה, כי יש שם קרסים כאלה קטנים, של קרוש כמו וו של סריגה, והחלק התחתון הוא שערות קטנטנות שמחכות פרווה של חיה.
הפרווה בעצם יש קשרים. הקשרים בפרווה של בעלי חיים יוצרים כמו לולאות.
נכון.
והצד השני של הוולקרו הוא ממש לולאות. יש את הקרסים מצד אחד, לולאות מצד שני, ביחד הם נתפסים ונהיים מאוד מאוד חזקים.
והשאר היסטוריה, כולנו מכירים נעליים עם סקוטש, אבל אף אחד לא הולך איתם.
אבל מצד שני, גם אף אחד לא קושר יותר סרוכים.
לא, אני קשרתי סרוכים, מה זאת אומרת?
לילדים, אין יותר נעליים כמעט עם סרוכים.
כן, אוקיי, אז אולי הביולוגית ורד שפירה תעדכן אותנו מעולמם של הילדים. כן, זה הכל סקוטש?
הכל סקוטשים.
די, אז למה אני לא קונה נעלי סקוטש?
זה חוסך אבל המון זמן בבוקר.
אוקיי, אולי זה אינטרס של ההורים, באמת שהכל יש סקוטש, חולצות, מכנסיים, קובעים.
אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא שבאמת ולקרו זה משהו שאנחנו מכירים אותו היום מכל דבר. יש לנו את זה במעילים ובארנקים ובמכנסיים ובשעונים. זה ממש פיתוח שהוא יום יומי.
אז הנה המנגנון, הסקוטש המפורסם שלנו, שאותו גנבנו מאותם זרעים.
קוץ וכלב.
כן, קוצים.
שיתוף פעולה בין קוץ וכלב.
שמתפסים על הפרווה של הכלבים. אוקיי, איזו עוד דוגמה מובהקת שתסביר למאזינים שלנו את הנושא, ואז באמת נקפוץ לדוגמאות יותר מורכבות, כמו הזעה הסגולה של ההיפופוטן, כפי שאמרתם רגע לפני השידור, ושלל עניינים תמוהים מעולם החי.
אז אם יש עוד דוגמה אחת שאני מחבבת במיוחד, זו דוגמה שדווקא מגיעה מעולם הרפואה. וחוקר, כירורג, שיצא לטייל, במקרה הזה בגן חיות, נתקל בקוצים של דורבן. ושם לב, במקרה יצא שהוא נתקל ממש בקוצים של דורבן, והקוץ נכנס לו לרגל. וכשהוא הוציא את הקוץ, הוא שם לב למשהו מאוד מוזר, הוא שם לב שהרבה יותר כאב לו להוציא את הקוץ החוצה, מאשר כאב לו שהקוץ נכנס פנימה. שזה דבר מוזר לאיך שמים לב לזה. אבל גם הוא לקח את הקוץ הזה ושם אותו מתחת למיקרוסקופ, וגילה שבקוץ יש מין זיזים קטנים שהולכים לכיוון אחד, שבעצם מסייעים מבחינה אבולוציונית לקוץ של דורבן להתכנס בקלות לתוך רקמה חיה של בעל חיים, למשל שבא לטרוף אותו.
וקשה
להוציא אותו החוצה, ובעצם ככה הוא נתקע בפנים. ומה שעשה אותו רופא, הוא ניסה לחשוב איך אני לוקח את הידע הזה.
איך אפשר להכאיב לחולים כשמוציאים את המחת, וזה אכן כאבי תופת.
אז הוא ניסה לעשות דווקא משהו קצת הפוך, וניסה לראות איך אפשר לייעל את הפעולה הרפואית, ואיך אפשר לקחת את הידע הזה מביולוגיה ולהמיר אותו בעצם לידע רפואי, ופיתח חוט תפירה כירורגי, שבעצם אפשר לתפור פצעים, אבל לא צריך לקשור אותו כל כמה תפרים, כי הוא מחזיק את עצמו ברגע שתופרים
עם זיזים קטנים?
עם זיזים קטנים.
די, וואו.
בדיוק.
עכשיו, זה מגניב בעיקר, כי אם אתה, יש עלי תמיד בסרטים, סרטי טבע, תמיד רואים את האריה שתקף דורבן ויושב עם הקוצים כאלה ככה באף ולא מצליח להוציא אותם. אתה מכיר את התמונה הזאת? הצורה שבה דורבן מתגונן היא קצת מצחיקה, כי הוא רץ, 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 רץ ונעצר. עכשיו, אותו טורף שרודף אחריו הרבה מאוד פעמים נתקע בקוצים, כי הוא נעצר בפתאומיות. והמטרה האבולוציונית של המבנה הזה של הקוצים, הוא באמת להכאיב בצורה כזאת, שזה גם יהיה מאיים, כי ברגע שאתה אריה ואתה נתקל בדורבן, אם זה לא כואב לך להוציא את הקוץ, אתה תנסה להמשיך ולרדוף אחריו.
והאריות אוכלים דורבנים? זאת אומרת, זה קורה? למרות
כשהם מצליחים.
כשהם מצליחים.
זאת אומרת,
הם צריכים להיות מאוד מיומנים, והרבה פעמים הם כבר עברו איזשהו כאב כזה, והם כבר לא ינסו שוב. אבל אם הם במקרה הצליחו להגיע לצד השני של הדורבן, במקרה, היו מספיק מיומנים וראו מישהו אחר שמצליח.
אז נשמע שבעיקר תחום הביומימיקרי הוא יציאה לשדה, ואיכשהו הקיצה, משהו נדבק, זה תמיד נגמר באיזה קוץ שנדבק אליך ומסתכלים במיקרוסקופ ומחכים את זה, לא?
לא רק זה.
כי שני הסיפורים יחסית דומים.
נכון, אבל יש גם מצבים שבהם המצב הוא הפוך. זאת אומרת, יש לך איזושהי בעיה טכנולוגית הנדסית, אתה מחפש פתרון, ואתה אומר, אוקיי, לטבע, כמו שאמרת, היה מספיק זמן כדי למצוא פתרון לדבר הזה, בוא נראה איך הטבע מתמודד עם הבעיה. למשל,
כן.
הסיפור של רכבת הקליה.
רכבת קליה?
רכבת
אוקיי.
הקליה, הרכבת המהירה ביותר בעולם, מגיעה מעל ל-300 קילומטר לשעה.
וכמובן בישראל, כולנו מכירים אותה.
היא ביפן.
זה רק ביפן אבל.
תמיד ביפן.
כל מה שמוזר ביפן.
עכשיו, אוקיי. כשבנו אותה, אז בנו באמת רכבת נורא נורא מהירה, אבל הייתה בעיה, כי כשהרכבת הזאת הייתה יוצאת ממנהרות, ההפרש בלחצים בין המנהרה לבין האוויר שבחוץ, היה יוצר בומים אלכוהוליים. עכשיו, אין בעיקרון בעיה ביפן עם בומים אלכוהוליים, אבל לכפרים שהיו באזור זה מאוד מאוד הפריע. אז הם ניסו למצוא פתרון טכנולוגי, ולא הצליחו כל כך לחשוב מה הרעיון, אבל אחד המהנדסים בחברה היה גם צפר חובב, והוא לקח את הרעיון הזה ואמר, אוקיי, איך בטבע מתמודדים עם מעבר בין תווך אחד לתווך אחר?
מעניין.
איך מתמודדים עם איבוד אנרגיה? איך אתה לא מאבד אנרגיה? ואותו צפר חובב הלך אל השלדג הגמדי, ואמר, אוקיי, השלדג הגמדי עובר מתווך אחד לתווך שני, מאוויר למים, הוא לא יכול לאבד אנרגיה בדרך, כי איבוד אנרגיה אומר שהוא ישפריץ לכל הכיוונים, ויפחיד את הדגים שהוא מנסה לתפוס. איך הוא מתמודד עם זה? ומה שהוא עשה, הוא בעצם שינה את המבנה של אותו, של הפרצוף, של הקטר, של רכבת הקליה, והפך אותו להרבה יותר אווירודינמי, למשהו שחותך את האוויר בצורה הרבה יותר איטית וחלקה, כדי לאבד פחות אנרגיה, ובאמת הבעיה של הבומים הקוליים נפתרה. כלומר, זה...
כי הפכו את הרכבת לכזו שיש לה, שהקטר נראה כמו שלדג?
כמו מקור של שלדג.
דהי. והשאר היסטוריה, מי מאיתנו לא נהנה באמת מרכבת?
רכבת הקליה.
למה אז בישראל... הביומי מקרי זה יותר מתחום הקופסאות, הרכבת סתם נראית קופסאתית, לא?
אנחנו פשוט...
אין ביקורת כמובן על תחבורה ציבורית בישראל, הכל טוב, ובכל זאת. טוב, אני משער שיש עוד אינספור דוגמאות לגניבה של פטנטים מהטבע, ומיד נדבר גם על זה, אבל עם כל הכבוד לעולם החי, לתחום המדע, הידע והנגשת המדע, הערב בליסבון חצי הגמר של תחרות האירוויזיון, השיר השביעי שיושר הערב הוא השיר טוי של נטע ברזילאי. אנחנו מאחלים כמובן לנטע בהצלחה, ורוצים לדבר עם מי שנמצא כרגע עם המשלחת בליסבון, העורך המוסיקלי הראשי של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אביעד רוזנבוים. אביעד, אתה נמצא בליסבון עכשיו, שלום.
נכון, אנחנו כאן בליסבון עם המשלחת הישראלית לאירוויזיון. היום יום מאוד מרגש, בעצם חצי הגמר הראשון, שבו אנחנו משתתפים, שנטע משתתפת כנציגה של ישראל, ואנחנו הולכים להיאבק על המקום שלנו בגמר, לעלות לשם.
ויש חשש שהיא לא תעלה לגמר חלילה?
תראה, הפעם אי אפשר לדעת, אבל אנחנו מאוד אופטימיים, ואנחנו גם, זה ידוע, ואנחנו רואים את התחרות הזאת כפייבוריטים, לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע. אבל אני באמת מאוד מקווה שנצלח את חצי הגמר ונגיע לקרב האמיתי, לזכות בגמר שיקרה ביום שבת, ה-12 במאי, ששודר אצלנו בכאן 88 ברדיו ובטלוויזיה בכאן 11.
ובהמשך למה שאמרת, השיר שלה פורסם בערך לפני חודש וחצי, היה מאוד פופולרי, ואז חששנו מאיזושהי דעיכה. מה אתה מרגיש שם היום?
האמת שזה די מדהים, כי באמת כולם כאן מדברים על השיר הישראלי, אנחנו פוגשים הרבה מאוד המשלחות האחרות, כולם מזכירים ומפרגנים, ויש איזה דיבור ויש איזה תחושה טובה מאוד באוויר, ואי אפשר להימנע מזה, אתה יודע, באמת שבאים לתחרות מעמדה כזאת, אז זה היתרון הגדול, שיש הרבה בז ונורא מתעניינים בינתם, ראיינים אותם מהמון כלי תקשורת בינלאומיים, עמודים ראשיים, זה לא דברים שאנחנו רגילים להם, ואנחנו מקווים שהבז ימשיך עד לניצחון.
יש איזה מועמד שצפוי לתת פייט לנטע, או שכולם שם מסתרחים מאחור?
לא, יש תחרות, יש תחרות. אם אתה מאמין לאתרי הימורים ולמה שעומד מאחורי זה, למשל אסטוניה נחשבת למועמד חזקה, נורווגיה, צרפת, יש באמת מדינות אחרות שגם נותנות פה פייט, אז אנחנו נצטרך לחכות לרגע האמת, ולהופעה שלנו, אני מניח שבסוף, איך אומרים, הקלישה בכדורגל, אנחנו תלויים רק בעצמנו. אנחנו, מה שאם נטע תפיע טוב על הבמה ותהיה מוצלחת, ואני בטוח שזה מה שיהיה, אנחנו נצטרך.
אביעד רוזנבוים, עורך המוסיקה הראשי של כאן, וחבר במשלחת הישראלית לליסבון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, ביי. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher.
Welcome boys to my schnoz, I will teach you. Pum, pum, pum. אם כן, גם השיר הזה הוא סוג של ביומימיקרי, כפי שאמרנו, כמובן מדובר בחיקויים של תרנגולת בין היתר, לא? תרנגול?
ייצור חשוב.
ודאי.
כן.
כן, עוד גימיק שגנבנו מהעולם החי, ונקווה שהוא יעזור לנו כמובן בדרך להבאת האירוויזיון לישראל. אז שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם מלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, והיום אנחנו מדברים על תחום הביומימיקרי, האדם גונב פטנטים מהטבע, ומי שמדברות על הנושא הזה הן שתיים, קודם כל נציגת עולם הטבע, ביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ומי שתיתן לה קונטרה, סתם לא ממש קונטרה, רכזת תחום הביומימיקרי בספארי ברמת גן, מיכל טופז, שיספרו לנו בשעתיים הקרובות אילו פטנטים גנבנו מעולם החי והצומח. מיד נעבור לעוד עניינים, כמו למשל חידה מתמטית, שאולי הגיעה לפתרון סוף סוף, אבל ראשית למדנו מכן על הקשר בין קוץ לסקוטש, והבנו שאותו פתרון סקוט שאנחנו מכירים מארנקים ומנעליים וזהו, נכון? יש עוד איסונים לסקוטש?
זה נמצא בכל מקום.
כן,
בכל
זה מקום. יותר נפוץ ממה שנדמה סקוטש, נכון?
כן, מי שבסופו של דבר קנו את הפטנט הזה מאותו ג'ורג' מסטרל, היו נאסה, חברת החלל.
איך אתה חושב שמצמידים דברים לקיר בתחנת החלל הבינלאומית?
כי יש שם מיקרו כבידה, אין שם כבידה.
נכון.
אתה צריך להדביק הכל.
נכון.
וזה פשוט היה פתרון מצוין וקל, וזמין ויעיל ונוח.
מי היה מאמין? טוב, דיברנו גם על הקשר בין רכבת ביפן לסכנאים?
של דג.
של דג. הייתי בטוח שזו אותה חיה.
נעבוד על זה אחר כך.
מה ההבדל? זה ההוא עם ה...
עם הסק זה סכנאי.
זה סכנאי.
שגדול, זה קטן.
קטן, כחול.
קטן כך.
תלוי איזה.
צריך לעבור קורס יסוד בבעלי חיים ההבדל בין. אוקיי, בואו נמשיך לדבר על עוד פטנטים שגנבנו מהטבע. הפעם הטרמיטים. לא טריוויאלי לגנוב פטנט מהטרמיטים. לא דורה בדורבן.
לגמרי, אנחנו מסתכלים על טרמיטים, ואנחנו הרבה פעמים מסתכלים עליהם קצת בזלזול, כי בכל זאת חרקים ו...
מי מאיתנו לא מזלזל בטרמיטים? אני קמתי הבוקר עם הבעת זלזול ביצור הנחות הזה. ובכל זאת?
ובכל זאת, הוא אחד היצורים המתוחכמים והחכמים והמאוד יעילים שקיימים בטבע. וטרמיטים, אנחנו מדברים ספציפית עכשיו על טרמיטים שמגיעים אלינו מאפריקה הדרומית, מאזור זמביה וזימבבואה. הטרמיטים האלה הם בעלי חיים מאוד מאוד מתוחכמים. קודם כל הם מדריכלים מאוד מאוד מוצלחים, הם ממש בונים מבנים מאוד מתוחכמים, ודבר שני, הם חקלאים מצוינים, הם מגדלים את האוכל של עצמם,
כן?
בתוך הטל של הטרמיטים, הם מגדלים לעצמם פטריות למאכל. עכשיו, הטרמיטים, יש להם טל שאנחנו מכירים, הוא מאוד מאוד גבוה, יכול להגיע לחמישה, אפילו שבעה מטרים מעל פני הקרקע.
הכוונה היא למה, לסוג של קן חיצוני כזה?
בדיוק, בדיוק, אבל הוא גם חיצוני והוא גם פנימי מתחת לפני הקרקע. בדרך כלל, אותו גובה שנראה לגובה, יהיה גם העומק שיש, שאנחנו לא רואים אותו מתחת לפני הקרקע. ובתוך הקן הזה, בתוך הטל הזה, יש בעצם אזור שבו מגדלים את הצאצאים, ואזור שבו מטפלים בפטריות שאותם הם מגדלים למאכל. והפטריות האלה הן פטריות מאוד מפונקות, הן חיות בטמפרטורה של 31.5 מעלות בלבד.
די, נו, והטרמיטים צריכים להסתדר עם
הם צריכים לשמור על הטמפרטורה הזאת, אפילו באזורים מדבריים שהטמפרטורה בצהריים יכולה להגיע ל-50 מעלות בצהריים.
כי תזכור שאמרנו זמביה ואמרנו מדבריות אפריקה. זה מאוד מאוד חם.
ובלילה הטמפרטורה יכולה לרדת ל-4-5 מעלות, פחות או יותר, והם חייבים לדאוג שבתוך הטל, בנקודה הספציפית הזאת, הטמפרטורה תישאר 31 מעלות. איך עושים את זה? הזה, בעצם הם משתמשים במנוע הטבעי של האוויר. אנחנו יודעים שהאוויר חם עולה למעלה, האוויר קר יורד למטה, ומה שהתרמיטים עושים, הם בעצם משתמשים בתעלות, הם פותחים וסוגרים כל הזמן תעלות, שמכניסות אוויר קר שזורם למטה, מתחמם בתוך התל בגלל הפעילות של התרמיטים, ועולה למעלה ויוצא מתוך ארובות, שבעצם יש בחלק העליון של התל. ובזמן הזה בעצם שולטים ממש באיזשהו מיזוג אוויר, בלי לזהם, בלי להשתמש במזגנים, ממש שולטים על הוויסות של הטמפרטורה בתוך התל שלהם.
אז האם גם אני יכול בבית, במקום להשתמש במזגן, לייצר תל עם המון פתחים?
אתה לא צריך לייצר לעצמך תל. מספיק שבבית שלך תייצר חלונות שהם נמצאים בחלק נמוך ובחלק גבוה, ותהיה זרימה טובה של אוויר, שהאוויר קר נכנס מלמטה, מתחמם בפנים, וכשהוא מתחמם הוא יוצא מחלק עליון יותר. פעם אגב היו בונים ככה, גם פה בארץ אפשר לראות, היו בונים ככה באמת את הבניינים, וזה היה ממזג בצורה טובה. פשוט קצת שכחנו את ההשראה מהטבע שהייתה לנו, שהיינו מקבלים פעם באמת.
זאת אומרת, הייתה לנו אינטואיטיבית השראה מהטבע בעבר, גם בלי להבין מה אנחנו עושים ככל הנראה.
בדיוק.
אבל זנחנו את זה לטובת, אני משאר, בנייה זולה יותר. או עיצוב, כן,
בדיוק,
נכון.
כן. עכשיו, אדריכל בזימבבווה, יש אדריכל בשם מייק פירס, שבנה מבנה קניון, שיש בו קניון ומשרדים, ואין בו מזגן.
קניון, מקום שבו...
קניון, אוקיי. הטמפרטורה בתוך המבנה הזה היא קבועה 25 מעלות, למרות שאין שם אפילו מזגן אחד.
די.
כי פשוט הוא משתמש בצינורות שמכניסים ומוציאים אוויר כל הזמן, ומחזירים את האוויר בצורה כזאת שאפשר לשלוט על הטמפרטורה בפנים, בלי שנצטרך כל הזמן לפתוח מכשירי חשמל שמזהמים, שמפריעים, ש...
מרעישים.
מרעישים, שצורכים
אז
אנרגיה.
אז אין צורך להשתמש במיזוג אוויר שהוא יקר והוא פוגע בסביבה, כשאפשר להעתיק.
לגור בקן תרמיטים.
כן, יחד עם חברינו התרמיטים. אבל מדובר במה זה, זה אלפים שם, לא...
זה אלפים, לפעמים מאות אלפים.
כן.
כן. בשביל לבנות תל של...
בני אדם לא מסוגלים לשתף פעולה עם כל כך הרבה אנשים, לא?
אני חושבת שכשמדובר בחיסכון באנרגיה ובחיסכון... בכסף בסופו של דבר, זה פשוט עניין של נורמות, של נורמות והרגלים, וכמה עולה לך למזג לעומת כמה אתה חוסך.
ולא פחות מזה, הרבה פעמים כשאין לנו איזשהו ניהול אחד, אז אנחנו כן משתפים פעולה, אפילו בלי לדעת את זה, למשל גוגל או ווייז, זה עובד בדיוק באותה הצורה, אנחנו בעצם משתפים פעולה עם אלפים ומאות אלפים של
מעניין,
אנשים.
זה מעניין, אגב גם רשתות חברתיות באמת, בדיוק. נכון, זה כן שיתוף פעולה, נכון, אין מנהל אחד, יש פרוצדורות.
נכון, בדיוק.
כמו ויקיפדיה וכו'. נכון, מעניין מאוד. אז הרשתות החברתיות, גם הן ככל הנראה, יש לנו השראה.
תרמיטים ונמלים.
כן, השראה מהטבע. טוב, אנחנו נעבור ברשותכם למתמטיקה. במשך יותר מ-60 שנה ניסו עשרות מתמטיקאים את כוחם פתרון חידה שהציג מתמטיקאי בשנת 1950, אדוארד נלסון שמו, אך ללא הצלחה הוא מי שהצליח להוביל לפריצת דרך משמעותית בכיוון הפתרון, הוא דווקא מתמטיקאי חובב שבהכשרתו הוא בכלל ביולוג. מי היה מאמין שביולוג יפתור בעיה מתמטית? אני נוזף בביולוגית ורד שפיר. אוקיי, אנחנו רוצים לדבר על הבעיה עצמה, ואז על הכיוון אולי לפתרונה, באמצעות פרופסור גיל קלעי ממכון איינשטיין למתמטיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, שלום.
האם תוכל להסביר לנו באיזו בעיה מדובר? אני מודה שקראתי, אבל זה לא אומר שהבנתי.
כן, טוב, אני אנסה. אז הבעיה היא כזאת, אנחנו זוכרים את הגיאומטריה שלמדנו בתיכון, אז יש את המישור, והשאלה ששאל נלסון, שהוא היה תלמיד, גם הוא היה תלמיד, סטודנט, זה מתחיל בתקופה ההיא, היא, אנחנו רוצים לצבוע כל נקודה ונקודה במישור, כך ששתי נקודות שמרחקם הוא אחד, יצבעו בצבעים שונים. והשאלה היא כמה צבעים נדרשים. ואם מפריע לחשוב על כל הנקודות במישור, אפשר לקחת קבוצה של נקודות ולשאול כמה צבעים תמיד יספיקו, אפילו קבוצה מסוימת של נקודות, ולחבר את הזוגות ולדרוש שזוגות במרחק אחד בקבוצה הזאת יהיו צבועים בצבעים שונים. ונלסון עצמו ב-1950 הבחין בכך שיש יש קבוצות שמחייבות ארבע צבעים, ומצד שני חבר שלו ללימודים בשם איזבל ראה שתמיד אפשר לצבוע בשבעה צבעים. אז נותרו האפשרויות 4, 5, 6 ו-7, ורק לפני 3 שבועות, כמו שאמרת, מתמטיקאי חובב שעוסק בביולוגיה, בחקר ההזדקנות, ודמות מאוד ציורית וגם קצת שנויה במחלוקת, מצא פתרון, הציג פתרון, כתב מאמר שבו הוא מראה שיש, הוא הראה נקודות שאי אפשר לצבוע אותן בארבעה צבעים. לכן מה שנותר לנו כאפשרויות לפתרון זה 5, 6 ו-7. אז זה באמת, הרבה אנשים חכו סביב הבעיה הזאת, אבל זה ההתקדמות, אבל ממש כן, לבעיה הזאת, זה ההתקדמות הראשונה לא. אחרי 60 שנה.
אוקיי, מעניין. טוב, אני, טוב, נשמע כמובן, קשה לדמיין את זה קצת, אבל באופן כללי, בתחום המתמטיקה יש לא מעט בעיות לא פתורות, נכון? זאת אומרת, כן, זה לא
יש,
משהו חדש.
יש בעיות לא פתורות, כן.
אנחנו שומעים על בעיה שלא מצליחים לפתור עד ש... אף אחד לא, עדיין לא מצליח לפתור, לא? יש תחום שמספק לא מעט תעסוקה להרבה מאוד אנשים שמנסים להילחם בהוכחות האלה.
כן, כן, בהחלט יש בעיות, וגם שואלים, לפעמים פותרים בעיות ישנות, לפעמים שואלים שאלות חדשות, אז... עכשיו, ולא, לא, רוב הבעיות מתמטיקה קשה להסביר אותן, בצורה כזאת פשוטה, אבל את הבעיה הזאת אפשר להסביר כן. גם לתלמיד בתיכון. אולי אני הסברתי קצת מהר מדי, אבל ברבע שעה אפשר להסביר בדיוק את הבעיה לתלמיד בתיכון, ולא צריך בשביל זה ידע מוקדם והכשרה. אבל לפתור אותה, או להתקדם בפתרון שלה, זה היה באמת...
כן, אז באמת לא מדובר בפתרון הבעיה, אלא בפסילת חלק מהאפשרויות. זאת אומרת...
נכון.
כן, צמצום לקראת פתרון.
לקראת פתרון, באמת עכשיו זה עורר הרבה עניין, ויש מתמטיקאים שחוקרים, וגם יש איזה... מין פלטפורמה חדשה שהרבה מתמטיקאים ביחד חוקרים בעיה באיזה מין פלטפורמה אינטרנטית, אז כיום יש כמה עשרות מתמטיקאים שביחד מנסים לטקס עצה ואולי להביא להתקדמות נוספת. מרכיב אחד בהוכחה של אודרי דבריי שפתר את הבעיה, זה באמת נעשה תוך שימוש במחשבים, ואנשים היו רוצים לפשט ולהביא להוכחה שלא תהיה כרוכה בשימוש במחשבים. אז זה אחד הכיוונים. וכיוון אחר זה כמובן לשפר את ה... לברר האם התשובה היא 5, 6 או 7, נשארו 3 אפשרויות, אז אולי אפשר לפסול עוד אחת.
זהו, לא נותר אלא לחכות לעוד חובב מתמטיקה. אולי זה לא יהיה ביולוג.
או מקצועי, או מקצוען, אנחנו... באמת, זה באמת אחד הצדדים הפנים היפות של מתמטיקה, שבאמת לפעמים גם אנשים שהם חובבים, כלומר, יש לו תואר במדעי המחשב, כלומר, הוא לא לגמרי מרוחק מהעניין,
הוא סתם ביולוג.
גם אנשים שהם חובבים, לפעמים יכולים למצוא איזה רעיון פורץ דרך.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור גיל קלעי ממכון איינשטיין למתמטיקה באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
כל טוב, ביי ביי.
מה שאלה אצלי נקודה שאולי עשויה להיות מעניינת, מיד נבין באמצעותכן, האם אי אפשר לגנוב פטנטים מה-DNA של בעלי חיים? זאת אומרת, האם אי אפשר לגזור כל מיני מקטעים שמייצגים תכונות או חלבונים, או מתכונים ליצירת חלבונים, לשתול את זה בבני אדם, וכך נסגל לעצמנו כוחות על?
כמובן שאפשר, עדיין לא. זאת אומרת, עדיין לא עושים את זה, הטכנולוגיה כבר כאן. אם אנחנו מדברים על קריספר ועל עריכת גנים.
מי מאיתנו לא רוצה תינוק שיש לו יכולת...
מה?
לקורי עכביש, לפלוט קורי עכביש.
לא.
לטפס על קירות.
לך תרדוף אחרי תינוק הזה.
אה, נכון.
אבל...
זאת אומרת, עדיף שהוא לא יוכל לנוע.
אבל זה לא עניין של תינוק, אבל בהחלט אנחנו היום כן יודעים לעשות העברה של גנים לצמחים, למשל, לספק עמידות לצמחים ליבולים שלנו. היום הטכנולוגיה כבר באמת, כבר כאן מבחינת עריכה של גנים גם ליצורים חיים, עדיין לא משתמשים בזה לבני אדם, הסינים כן, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה, אבל
אני משער שסחר באיברים ועבדות.
עכשיו, זה לא כל כך פשוט, אתה לא יכול לקחת סתם מקטע מאיזשהו יצור חי ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה שתהיה לי זה הסגולה כמו ליפופוטם, אז אני לוקח את הגן לזה הסגולה וסם. אנחנו צריכים לדעת מי זה הגן הזה, על מה הוא יושב, אנחנו צריכים לוודא שיש התאמה.
זה גם לא כל כך פשוט, כי גן בדרך כלל, לא בדרך כלל, אלא גן הוא מתכון ליצירת חלבון, לא תכונה. יכול להיות שהמצב בטבע מורכב יותר.
המצב לא רק מורכב, זה גם לא מסודר, זה לא שזה יושב על הדסיל ה-DNA ויש שם שלט קטן שכתוב, הנה, קח את זה ושים את זה בדיוק שם, ואין איזה מנואל שאומר, ספר הדרכה שאומר, פה תקח את זה ותשים שם ותקבל את מה שאתה רוצה. אנחנו לא באמת יודעים עד סוף איך הדברים האלה עובדים, ואנחנו צריכים גם שתהיה איזושהי התאמה בין היצורים כדי שאנחנו נוכל באמת להעביר את התכונות האלה. אבל בהחלט, באופן תיאורטי מאוד, הטכנולוגיה כבר כאן, ואולי בהמשך אפשר יהיה לעשות את זה.
לא נסתפק באיזה סקוטש לארנק, משהו אזוטרי, אלא לייזר מהעיניים, כמקובל בעולם החי. כמה דבר רניה יש לנו לייזרים בעיניים.
אבל בהחלט אפשר להגיד שכן יש כוחות על בעולם החי, כן זה משהו שמסעיר את הדמיון, כי יש לנו את בטמן ואת ספיידרמן, נכון? ואת כל היצורים שיש להם תכונות של בעלי חיים, וכן, בני אדם מנסים לקחת את הטכנולוגיות האלה ולנסות
לגמרי
לחכות אותן.
כן, למרות שבטמן, כוח העל היחיד שלו זה שהוא עשיר, עשיר. כן, מה,
אבל, כל... אבל הוא עשיר שבחר להיות עטלף.
עכשיו, כן, להטלף... כי זה יפה.
לא, כי לעטלפים יש כוחות על.
אבל אין לו יכולת של הזנה באמצעות סונר
לבטמן. אבל ההשראה שלו, אפשר להגיד, הביומימיקרי שלו, זה לנסות להיות עטלף. כן. עכשיו, הטלפים יש להם בהחלט כוחות על, כי בניגוד למה שחושבים הם לא עיוורים, אבל הם כן מסוגלים לנווט בחשיכה מוחלטת בעזרת סונר.
זהו, לא רבים יודעים, אבל בדרך כלל זו תכונה שהיא נוספת לראייה.
נכון.
הם לא עיוורים.
הם לא. כן. אבל יש להם את
עוד חוש פשוט.
עוד חוש, כן. אבל חוש שמאפשר להם ליצור תמונה מאוד מאוד ברורה.
וואו.
של מה שנמצא סביבם בעזרת קולות. עכשיו, את הטכנולוגיה הזאת לקחו והמציאו מקל לעיוורים למשל.
כל טכנולוגיית המקם, רוב המקמים פועלים כך, לא שליחת אות וקליטת האות וכך מיפוי של המרחב.
נכון, אבל כאן המקם הוא בעצם, אני לא בטוחה שהוא טכנולוגיה שהלכה והסתכלה על הטלף ובדקה איך הוא רואה בחשיכה מוחלטת.
מעניין.
אולי כן, אבל במקל, מיכל, תספרי על מקל העברים של...
יש כל מיני חברות שמייצרות.
כשמה המקל עצמו...
המקל עצמו שולח גלי קול,
אוקיי.
מקבל אותם בחזרה, ושולח בעצם צפצופים לאוזנייה שנמצאת באוזן. עכשיו, המוח שלנו הוא מוח מאוד פונטי, אנחנו מאוד מהר מתרגלים לצלילים, ומאוד מהר יודעים לפרש אותם.
זאת אומרת שהמוח וכך... כן של, של אותו אדם עיוור, מסוגל לייצר איזושהי תמונה במרכאות
בדיוק.
בראש.
אנחנו אומרים במרכאות, וואו. אבל אנשים שמשתמשים במקל הזה,
כן,
במקל
כן,
הנחייה
לגמרי,
הזה,
נכון.
מדווחים... שהם רואים
וואו.
את משהו בסביבה שלהם כשהם משתמשים
וואו,
בו.
וואו, זה מדהים.
ומחקרים חדשים יחסית מראים שגם האזורים במוח שאחראים על ראייה מתחילים לפעול בזמן מסוים אחרי שמתחילים להשתמש בקלות האלה.
זאת אומרת שהמוח כבר משתמש באזורים האלה במוח.
בדיוק. עכשיו אנחנו
לייצור...
לא יודעים וואו. להגיד מה הם רואים ואיך בדיוק, אבל אנחנו כן יודעים שהחוויה שלהם היא חוויה של ראייה והם מצליחים לתפקד במרחב.
בטבע יש פטנטים שיכולים לסייע לאנשים שיש להם מגבלה זו או אחרת.
המון. המון מגבלות והמון פטנטים. ובעצם בדיוק מה שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים להסתכל על הטבע בצורה...
אז אולי אפשר להפסיק לאכול את בעלי החיים ולהתחיל להתבונן בהם.
אפשר גם וגם, דודו.
אפשר להתבונן בהם תוך כדי אכילה. אמרה ותקעה עוף באולפן בשבע בבוקר. אנחנו עוברים לפינת גיבורי העל שלנו, עם אבנר מירב, פרשן גיבורי העל שלנו וקומיקאי. אז שלום לך, אבנר.
בוקר טוב, דודו.
הנה טכנולוגיית קווי הטלפון פועלת. אז אנחנו רוצים לענות על שאלה ששלחה נעמה דורפן... מה הסיפור שמאחורי הנבל ממלחמת האינסוף?
אוקיי.
באופן כללי אולי נדבר באמת על נבלי על או נבלי על, או, זה תמיד נשמע מוזר בעברית, הרעים.
כן.
הרעים.
אז על זה בדיוק, זה נחמד מאוד שקראת להם הרעים, כי
עשית לי, במיוחד בגלל טאנוס, טאנוס הוא למעשה הנבר של הסרט שעכשיו שבר את כל השיאים של ההיסטוריה של הקולנוע, הגיע למיליארד דולר הכנסות בזמן הקצר ביותר.
ביי! אני חייב לראות אותו.
אז לא ראית, אז אני לא אעשה ספוילרים. זה באמת סרט לחובבי הז'אנר במיוחד, אבל לא רק מצוין. ובאמת הנבל שלו, הוא נקרא טאנוס, וראינו אותו מבליח ממש לשניות ספורות בסרטים הקודמים, אבל מעולם לא נחשפנו ממש לסיפור שלו. ומכיוון שאני לא רוצה להרוס, אני רק רוצה להגיד שהדרך שבה הוא נבנה מול עינינו על המסך, היא דרך שאתה כמעט מזדהה איתו. ואני חושב שזה משהו שהוא...
שזה הכי כיף להזדהות עם הרע.
זה בדיוק העניין, זה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי, וזה משהו שראינו בקומיקס, בתרבות הזאת של הפנטזיה, דווקא די הרבה. אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה, אתה יודע מי זה מגנטו? שמעת את השם מגנטו?
הוא עם הכוחות של המגנט!
בדיוק.
אבל הוא היה, אני... קראתי בתחקיר שאתה... מה, אתה מתייחס אליו כנבל? הוא לא היה טוב?
לא, הוא היה רע, הוא היה למעשה... הוא רצה... להשמיד את האנושות. הוא חי בעולם.
זה הכי טוב בעולם. לא, אבל כן, הוא רוצה להשמיד את העולם?
כן, אבל אני רוצה לתת לך רקע עליו שתבין למה הוא כל כך מורכב, מכיוון שהוא רצה, הוא היה מוטנט. בעולם שלהם יש מוטנטים, השלב הבא באבולוציה, בעצם אנשים עם כוחות על, עם כוחות מיוחדים. ובעולם שלהם, האנשים האלה הם מיעוט נרדף. אז יש את הטובים, שהם האקסמן שעוזרים לבני האדם ורוצים להשתלב ולחיות איתם בשלום, ויש את מגנטו שהוא רוצה להשמיד את בני האדם, כי הוא מיעוט נרדף, והנה הטוויסט, כי הוא ניצול שואה.
כן, הייתה סצנה אחת כזאת, כן, באחד מסרטי האקסמן שאני זוכר, ניצול שואה. מנסים לפנות לכל הקהלים, מנסות למכור כאן בישראל. כי הוא ניצול שואה אז הוא רוצה להשמיד את העולם.
לא, הוא ניצול שואה אז הוא יודע מה זה להיות מיעוט נרדף. הוא היה קורבן לפשע השנאה הכי גדול בהיסטוריה. הוא אומר, אני ראיתי מה המין האנושי מסוגל לעולל למישהו שהוא מפחד ממנו, לציבור שהוא מפחד ממנו,
ולכן צריך להשמיד את כולם.
והחי המוטנטי נשארו בחיים איתי, וכל בני האדם הרגילים במרכאות הם איום ואותם צריך לחסל.
זאת אומרת חיסול בני האדם במרכאות רגילים לטובה דווקא המיעוט הנרדף, שהוא, כן. הם, המיעוט יישאר, אוקיי.
כן, ואני
קצת קיצוני, אבל בסדר.
זה מאוד קיצוני, אבל אני חושב שזה, שיש לנו בעצם פה, אם ביצירות היותר בינאריות, יש לנו את הטובים ולמה הם טובים כי הם טובים, ויש לנו את הרעים ולמה הם רעים כי הם רעים, פה יש לנו בעצם המניעים של שני הצדדים.
כן, זה מעניין לנו... באמת. אתה צודק שבאמת בילדותנו רשע היה רשע כי הוא רשע, והוא רוצה להשמיד את העולם כי זה מה שבא לו. אבל כאן יש מציאות מורכבת יותר.
כן, ואני חושב שזה משהו שבאמת בקומיקס ראינו את זה הרבה, הרבה יותר מוקדם מאשר במדיה אחרים. ואני חושב שבאמת זה מה שמפריד. אנחנו יכולים להזדהות עם המניעים של שני הצדדים, אבל לא עם האמצעים של שני הצדדים. וכשאם נחזור לטאנוס, הדמות שאנחנו נראה, כשתישב בסרט ותראה את השעתיים 35 של קולנוע, שהיה מרהיב ויזואלית ברובו, ואחלה אקשן, גם אחד הדברים שמאוד אהבתי בסרט, זה באמת שאנחנו יכולים להבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה. שוב, לא מזדהים עם האמצעים, אבל כן עם המניעים, וזה משהו, גם לקס לותר אגב, קודם שמתם את סופרמן, לקס לותר, הנבל העל שנלחם נגד סופרמן,
כן.
הוא רואה בסופרמן כאיום, הוא אומר, יצור כזה עם כוחות בלתי מוגבלים, אם רק יחליט, יכול להשמיד את כל העולם, ובגלל זה הוא איום שצריך לטפל בו. גם המניעים שלו הגיוניים.
לפחות לפי הסרטים, הוא גם רשע כי הוא נהנה להיות רשע. הוא רואה את עצמו כמין מאסטר מיינד פלילי כזה, זה מה שמקסים בו, אגב. זו דמות מעוררת השראה.
כן, אבל אני מכיר
לך... חי מתחת לאדמה, הוא מטורלל, אבל כיפי. הוא לא לוקח את עצמו ברצינות. נכון, על הסרטים.
אתה מדבר על הסרטים, אני מדבר על הקומיקס. בסרטים הכתיחו את הדמויות שלו, כי זה מה שהיה נהוג, למעשה. בתקופה, אני מזכיר לך, כל הרעים היו, נניח, הקומוניסטים, ודברים שכאילו איזשהו משהו ארטילאי ומרושע כזה, ולא באמת חקרו את העומק של המניעים של הרעים. ועכשיו אנחנו רואים את זה, שזה באמת, כמובן שגם בקולנוע ובטלוויזיה זה הגיע, אבל בקומיקס, לניו דעתי, זה התחיל קודם. למיטב ידיעתי, וזה מאוד יפה, אני מאוד אוהב את זה שאתה יושב, אתה אומר, הוא עושה דברים נוראים, אבל אני מבין למה.
מעניין מאוד, ומסתבר שדמות הנבל זה יותר מורכבת בקולנוע, בהשראת כמובן הקומיקס בתקופה האחרונה, יותר ממה שהיה מקובל עד עכשיו.
כן, זה לפחות מה שאני חושב שאנחנו רואים בז'אנר הזה, שהוא כביכול ז'אנר במרכאות יותר ילדותי ויותר כיפי וסתמי, עדיין עוצרים פה ומעמיקים את האפיון של הדמויות, וזה כבר לא הרעים, רעים, הטובים, טובים, אלא יש פה הרבה אפור וזה מעניין.
כיף, איזו דמות של נבל על היא האהובה עליך ביותר?
אתה מדבר על הקומיקס או שאתה מדבר על על הקולנוע?
אנחנו, מאחר ואנחנו רוצים להנגיש את התחום, בוא נדבר רק על הקולנוע. אין קומיקס. שום דבר לא כתוב, הכל ויזואל. כן.
אז אני רוצה להגיד שטאנוס לקח בסיבוב את הנבל הקודם שאהבתי.
כן.
בעולם הזה של מרוול, מי שראה את קפטן אמריקה, מלחמת האזרחים, יש שם נבל שנקרא זימו, שבדיוק מאותה סיבה אני אוהב אותו, כי ממש מבינים למה הוא נוהג כמו שהוא נוהג. וכמובן שאי אפשר בלי להזכיר את הג'וקר של הית' לג'ר.
נכון! אני אהבתי את ג'ק ניקלסון. טוב, אבל זה דור אחר.
לא, גם רואה את זה.
הוא היה מטורלל לשני, אז זה מדי.
וזה מה שהיה יפה בו. הנה, דוגמה לנבל אחר, שאתה לא יכול להזדהות עם המינים שלו, אבל פשוט הוא שוחק ונכתב כל כך טוב, אתה פשוט נהנה מהדבר.
הראשון אהבתי, אני את הראשון. אוקיי, טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לך, אבנר אמר, אב פרשן, גיבורי העל שלנו וקומיקאי, תודה לך על השיחה הזו. ואם כבר מדברים על רעים ועל נבל העל, או נבל העל, נכנס לאולפן, הפעם נכנס פיזית בתל אביב. לא אצלנו, אלא אתה נמצא בתל אביב, נבל העל של עולם התרבות, גואל פינטו, מגיש התוכנית גם כן תרבות, מדי יום בשעה 9. גואל, האם אתה איתנו?
כן.
או! כן, דילי, כי אתה נמצא בכוכב הלכת מאדים כמובן, ולוקח זמן לטכנולוגיה. ודאי, כמובן. אתה, כבר אפשר לשמוע שאתה נמצא בתל אביב, באחד מבתי הקפה הטרנדים שם, שם אוכלים ללא צלחות, שותים קפה בסקית ניילון, ובולעים כל מיני, לא יודע, מיצורים מוזרים. ספר לנו מה חדש בעיר הגדולה, או חשוב מזה, מה צפוי לקרות בתוכנית התרבות שלך.
אתמול דנו רבות בעניין זכויות סוציאליות לשחקנים ושחקניות שעובדים בתיאטרון. עשינו את זה עם ראשת מנהל תרבות גלית ואבא ששו, שהבטיחה לנו בשידור שלראשונה יכניסו לקריטריונים מין עטבות לבתי תרבות, זאת אומרת תיאטרונים וכאלה שיתנו זכויות סוציאליות לשחקנים, הם ייתנו להם יותר תקציב. זה אתמול שמענו לראשונה.
וואו.
היום אנחנו נדבר עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, שקיימה דיון בנושא זה אתמול. נשמע ממנה מה היא שמעה אתמול וכיצד היא הולכת לקדם את העניין הזה. חוץ מזה גם נציין שלוש שנים, ממש היום, שלוש שנים ללכתו של מנשה קדישמן, הפסל והצייר חתן פרס ישראל. היום זה שלוש שנים ללכתו. אתגר קרת יהיה איתנו באולפן, ספר חדש שלו יוצא, שוב ספר סיפורים יפהפה שביליתי איתו את הלילה, וגם חצי גמר אירוויזיון.
כן!
היום זה היום.
פשש,
היום וואו. היום זה היום. נטע תעלה אל הבמה, שיר מספר 7. יש לך חברים בחול?
רק נטע עצמם. אני רואה בה כחברה, למרות שאני מעולם לא נתקלתי
לא,
בה.
לא, חברים כאלה שיכולים לסמס, דודו. חברים
שיכולים
לסמס.
מה, אבל זה לא בכיס שלנו, אני לא מבין.
כל החברים שלך בברלין. כל האלה שחיים בליסבון, יש לך אותם בספיד דייל שלך?
שמע.
שאתה יכול להגיד להם סמסו?
לא, אין לי חברים, אבל, רגע, יש סיכוי שהיא לא תצלח את חצי הגמר?
יש הרבה סיכוי.
די.
יש סיכוי. ולמה אני אומר לך את זה?
נו.
כדי שתתקשר לחברים שלך בברלין.
איזה חברים? איזה חברים שלך חיים בארץ? וציונות.
ציונים.
עובדי אדמה. חיילים. מה יש לך פשע?
בקיצור, אם יש לכם חברים בכל אירופה הגדולה, תגידו להם, שיר מספר 7.
פשש, וואו, חסר לה שהיא לא תביא לפתוח.
למה היא? מה היא אשמה?
אז מי לוקח את האחריות?
אוקיי, צריך לקחת את האחריות. היום חצי גמר ראשון, כמו שאתה יודע.
וואו.
יום חמישי חצי גמר שני. יום שבת הגמר, הדבר האמיתי.
פשש, האמת שדווקא כי יש לנו סיכוי השנה, זה כן כן עושה חשק לצפות וכן מרגש.
זה כן מרגש, יש חשק לצפות, ולראשונה צריך להגיד, כאן 11 עושה לראשונה, זה ישודר בכאן 11 וזה ישודר בכאן 88, ולראשונה השנה יהיו גם פרשנים, זאת אומרת אתם בבית תצפו בטלוויזיה, ובאוזן אתם תשמעו את אסף ליברמן, שעכשיו עוד רגע עולה לשידור בכאן ב'
כן.
שיפרשן לכם יחד עם שיר ראובן הקומיקאית את מה שאתם תראו על המסך, ממש כמו אירוע ספורט.
מי היה מאמין? חיבור בין הרדיו. לא, אני דווקא חשבתי על המדיומים, אבל מי היה מאמין? גייסתם את אסף ליברמן ואת שיר ראובן. טוב, אנחנו כמובן נצפה בתחרות, ומקווים כמובן שנתרגש. תודה רבה לגואל. אפשר לעצור את השידור הלווייני היקר לתל אביב. תודה רבה לך, מיכאל אולשוונג. פוטוסינתזה זה לא משהו שגנבנו מעולם הצומח? האם לא הצלחנו להעתיק את המנגנון הזה?
אז יש...
אין לפטופים שעובדים על סוכר
שמיוצר... לא, אבל יש כבר חברות שמייצרות פלסטיקים מפחמן דו-חמצני מהטבע. יש חברות שמייצרות בטון, מפחמן דו-חמצני, כמו שאלמוגים עושים, ויוצרים את השלד של עצמם מפחמן דו-חמצני, אבל זה עדיין לא בקנה מידה מסחרי, מכיוון שזה עדיין לא יעיל מבחינה אנרגטית ומבחינה כלכלית. אבל זו טכנולוגיה שבהחלט אפשר לקחת את הרעיון מהטבע ולנסות ליישם אותו.
מעניין אם תאים באמת פוטואלקטריים או סולאריים פועלים בצורה שמזכירה פוטוסינתזה.
אין ספק שההשראה מגיעה משם, כי ברגע שיש לך אנרגיה בלתי מוגבלת, שהיא אנרגיית שמש, והיא מגיעה כל הזמן, אתה תרצה לנצל אותה דווקא, ולא לנצל משאב שהוא משאב מתקלה, כמו פחם ונפט. זה הגיוני.
אז זה בכל מקום הביומי מקרי, אז בוא נדבר על הזיעה הסגולה של ההיפופוטם. למה הזיעה שלו סגולה? איכס.
למה, זה היה שלו סגולה, האמת היא שהיא בעיקר נראית לנו כזאת, וההיפופוטמים, צריך לזכור, הם בעלי חיים שמגיעים אלינו מאפריקה, מאזורים של אגמים, נערות, ובדרך כלל המקומות שהם חיים בהם לא בדיוק הכי מתוהרים, הכי נקיים, וההיפופוטמים בעצם בתוך הזיעה שלהם היא נקראת זיעת דם, למרות שזה לא ממש זיעה, זה חומר שומני, וזה בטח לא דם, זה פשוט באמת בצבע קצת סגלגל בגלל המבנה שלו והרכיבים שלו, ויש להם בעצם מקדמים שלושה במחיר אחד. הזיעה הזאת מאפשרת להיפופוטמים גם חומר מקדם הגנה, שבעצם מסייע להם לשמר מהשמש.
הוא מרוויח קרם הגנה שנפלט בזיעה עצמה?
בעצם האינטראקציה בין הזיעה הזאת, החומר השומני הזה והמים, מייצרים לו מסנן הגנה, מסנן קרינה ממש מצוין. הוא גם חומר אנטיספטי, אנטיבקטריאלי, שעוזר לו להימנע מזיהומים שנמצאים במים, כי היפופוטמים בעלי חיים מאוד מאוד אגרסיביים, והרבה פעמים אנחנו נראה שיש עליהם פצעים במלחמות בין זכרים או במלחמות בין פרטים בתוך הנער, ואם יש פצע ואנחנו נמצאים במים שהם לא בדיוק נקיים, אז כדאי שיהיה לנו חומר אנטי-בקטריאלי, ובאמת הזיעת היפופוטמים הזאת היא משמשת גם לזה. והדבר הנוסף והחשוב ביותר במקומות חמים וקרובים למים, זה שזה גם חומר דוחי יתושים, דוחי חרקים באופן כללי. ואז בעצם על הפצעים, הרבה פעמים באזור של פצעים של בעלי חיים בסוואנה, אנחנו נראה הרבה מאוד זבובים והרבה מאוד חרקים, והם עלולים להטיל שם ביצים, וזה בהחלט לא נעים בכלל. והחומר הזה בעצם מסייע להם לשלושה במחיר אחד. עכשיו, אם אנחנו ננסה לסנטז בצורה כימית את החומר הזה, ולעשות לעצמנו בעצם גם את כל החומרים האלה, גם מקדם הקנה, גם חומר אנטי-בקטריאלי וגם חומר דוחי יתושים, באותו חומר אנחנו נוכל לחסוך 3 אריזות, ונוכל לחסוך אריזות גם בתיק טיולים שלנו, נוכל לקחת חומר אחד שבעצם מסייע...
כרגע אפשר לקחת היפופוטם ולחלוט אותו.
אז החוקרים שחוקרים את הדבר הזה, אומרים שאחד האתגרים הגדולים זה לוודא שהחומר הזה לא יריח כמו היפופוטם. כי אז הוא יהיה גם דוחה חרקים וגם דוחה חברים.
אתה
מתחיל
להוסיף איזה פצ'ולי, כל מיני שמות מוזרים כאלה של ריחות.
יכול להיות, יכול להיות.
לא, אבל אפשר לסנטז את החומר הכימי הזה?
מנסים.
וואו.
יש כמה מעבדות בעולם, גם ביפן, גם בארצות הברית. כמובן ביפן.
בקרוב קרם הגנה שהוא גם אנטי-בקטריאלי, זאת אומרת מונע זיהומים.
בדיוק.
וגם דוחה חרקים. וואו.
וגם יש לו לוגו של היפופוטם, אז זה כבר...
מה? זו חיה שנתפסת כחביבה בינינו, למרות שהיא מאוד לא.
מאוד, היא מאוד מאוד אגרסיבית.
היא אגרסיבית ומרושעת מאוד.
מאוד, למרות שבעל חיים צמחוני לחלוטין, שאוכל רק צמחים, וזה נראה לנו כאילו, אם הוא אוכל צמחים, אז כנראה...
הוא הורג אותה, אז הוא הורג אותנו סתם כדי לגרש אותנו.
כדי לגרש אותנו מהאזור שלו, אותנו וכל יצור אחר שיבוא ויתקרב לסביבה שלו.
עכשיו, בהיפופוטם יש עוד משהו נורא מגניב.
מה?
היפופוטמים הם נולדים, והם חיים במים, והם גם נולדים במים. הברכיים. עכשיו, מבנה של היפופוטם זה יצור כזה שהוא נורא נורא לא יציב, הוא מין עגול כזה, הוא מין חבית כזאת עם רגליים.
כן.
וכדי לצוף לפעמים בתוך המים, או להיות יותר יציב בתוך המים, יש לו, המבנה של הרגליים שלו, הוא כזה שהוא בעצם, יש לו מעין מצופים בברכיים. כי המבנה של, של הסחוס, הוא כזה שהוא מכיל מעין ספוגי כזה שמאפשר לו לצוף בצורה טובה יותר. עכשיו, גם זה משהו שאתה יכול לחכות אותו, או לנסות להשתמש בטכניקה הזאת, או בכלל להתייחס לבעיה שההיפופוטם מתמודד איתה, כדי לנסות לקחת את הטכנולוגיה הזאת לעצמך. כלומר, זה לא מסתכם אך ורק בזהה. יש הרבה מאוד דברים מעניינים, כשאתה מסתכל על יצור, ואתה מסתכל על הבעיות שאיתנו מתמודד, אתה יכול לקחת כל מיני רכיבים ולנסות לחכות אותם.
זה משהו באמת שחשוב להדגיש, שקודם כל, כל בעל חיים שאנחנו, כל אורגניזם שאנחנו מסתכלים עליו בטבע, יכול ללמד אותנו שיעורים כמעט בכל דבר, או אנחנו יכולים לחפש אצלו פתרונות בכל מיני התאמות שיש לו, בכל מיני רעיונות, וגם לכל בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, אין רק פתרון אחד בטבע. אנחנו צריכים לחפש את הפתרון שהכי מתאים לנו לנסות לחכות או לקבל ממנו השראה, אבל יכול להיות שהפתרון יהיה אצל מגוון בעלי, יהיו פתרונות שונים אצל מגוון בעלי חיים, ואנחנו נוכל ללמוד אותם. זאת בעצם עוד אחת מהסיבות שאנחנו חייבים, אחת מהסיבות, שאנחנו צריכים לשמור על הטבע, לשמור על האורגניזמים, כי אנחנו לא יודעים מאיפה יבוא לנו הרעיון הבא, אנחנו לא יודעים מאיפה...
עוד לא לחסל את הטבע,
עדיין.
עד שנגנוב את כל הפטנטים,
נעשה לנו איזשהו בסיס כלכלי טוב.
לייצר חניון ענקי ושקט.
בדיוק. נעשה קודם בסיס כלכלי רעיוני טוב, כן. ואחר כך... אבל אולי לא, אולי, אולי נחכה עם החניון הזה.
אצלכם בספארי עדיין, זה תמיד בעלי חיים, לא? אתם שומרים על בעלי חיים.
אנחנו שומרים על בעלי חיים, וזאת בעצם המטרה היום של גני חיות מודרניים, בעצם לשמור על בעלי חיים, לשמור על המגוון הביולוגי, ולנסות כמובן...
זאת אומרת, זה בעבר היה יותר בידורי נושא בגני החיות?
כן, בעבר גני חיות היו שם למטרות הבידור והמבקרים. היום בעצם יש שני ערכים חשובים לגני חיות מודרניים, והראשון בהם הוא באמת שמירת טבע, פרויקטים של שמירת טבע, שמירה על מינים בסכנת הכחדה, השבה לטבע במידת האפשר, והדבר השני והחשוב לא פחות, זה הנושא של חינוך. החינוך של המבקרים שלנו, שיכולים לבוא ולראות אצלנו את בעלי החיים, ולשמוע על האתגרים שיש להם בטבע, כדי שנוכל לשמור עליהם בטבע, כדי שנוכל להשאיר את הטבע כמו שהוא.
מי חשב שעולם החי הוא גם מחנך ולא רק מבדר? לא מדובר בבידור זול לאחר הצהריים.
זה הדבר העיקרי, וכמובן שאנחנו לא מנסים לא ליהנות מהעובדה ש...
לא, לא, ודאי, אבל את צודקת שהאינטרס השתנה.
האינטרס השתנה, חד משמעית.
משמעות, קודם כל, מתוך גם כבוד לבעלי חיים וכו'. ובוז לבני אדם שרוצים בידור בצורה של עריות שהולכים הלוך ושוב בכלוב. זה לא העניין.
זה לא העניין, זה לא העניין.
כן. בני האדם לא מסוגלים לגשת לנושא מסוים ללא דעות קדומות. זה משפט שהוא... יחסית אינטואיטיבי, ואותו משפט או תובנה הזו כרגע מקבלת אישוש על ידי מחקר ישראלי חדש שערכו חוקרים מהאוניברסיטאות בן גוריון בנגב והאוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר מגלה שהעמדה שלנו בכל נושא מתגבשת באופן מיידי, כמעט אוטומטי, רפלקסיבי ובלתי מודע. הממצאים האלה מאירים באור מעט בעייתי את מנגנון קבלת ההחלטות שלנו. אנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם דוקטור מיכאל גלעד, ראש המעבדה לחקר חברה, קוגניציה ומוח באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
היי.
אז אם תוכל להסביר לנו מה גיליתם במחקר הזה.
כן, זה כזה קצת פחות מרגש ממה שזה נשמע על פניו. יודעים כבר הרבה מאוד זמן שבני אדם יש להם נטייה לאשש את הדעות שלהם, לחפש אינפורמציה שהיא קונסיסטנטית עם מה שהם מאמינים בו. אם אתה ימני, אז אתה תחפש את האינפורמציה שמאשרת את התפיסת עולם שלך, ולהפך אם אתה שמאלני, אתה תתעלם מפריטים לא רלוונטיים של אינפורמציה. לא קונסיסטנטי ממה שאתה מאמין בו, ובעצם כל התהליכים האלה, אנחנו ידענו שהם קיימים, אבל זה תהליכים שהם, מה שנקרא תהליכים דליברטיביים, כאילו זה תהליכים שמצריכים חשיבה, מאמץ, אנרגיה, אתה צריך להתאמץ כדי להישאר תקוע בעמדות שלך.
רק אני אולי, רגע לפני שתספר על המחקר, נחזור על הדברים, זאת אומרת שאם אני מאמין בדעה מסוימת, אני אעשה הכל כדי לקבל חיזוקים לאותה דעה, ולא אשתכנע מדעות אחרות. זאת אומרת, אנחנו חיים במין שיח של חרשים, אדם יש לו דעה שהוא גיבש, ועכשיו הוא מחפש חיזוקים לדעה הזו, כך אנחנו פועלים.
כן, אם ראית אי פעם, לא יודע, ימנים ושמאלנים מדברים אחד עם השני, אז לא צריך אותנו הפסיכולוגים בשביל להראות את זה, אבל יש הרבה מחקר קוגניטיבי כזה שמראה את הטריקים והאסטרטגיות של חיפוש אינפורמציה, של דיסקאונטינג, של אינפורמציה שהיא לא קונסיסטנטית עם מה שאנחנו רוצים, הרבה טריקים שאנשים משתמשים בהם כדי לא להשתכנע.
אוקיי, אז תמשיך בבקשה. זאת אומרת, זה נשמע אינטואיטיבי, כן, נכון?
כן, 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 וזה בעיה, נכון? כי לא... זה נקרא motivated cognition, בגדול, התחום הרחב, ואנשים, הקוגניציה שלנו היא לא משמשת אותנו רק כדי לגלות את האמת, אלא הרבה פעמים כדי להישאר בגבולות של הקבוצה שלנו ולהרגיש טוב עם עצמנו.
אז תגידי, איך עולם, למשל, הפרסום שאמור לשכנע אותנו, לרכוש דברים, או תעמולה, האם הדברים האלה בכלל אפקטיביים לאור הממצאים האלה?
זו שאלה טובה. אני חושב שזה לא בדיוק המומחיות שלי, אני חושב שפרסום הוא באיזושהי מידה אפקטיבי. אנשים, זאת אומרת, אם תציג מספיק לאנשים והעמדה שלהם היא לא מאוד מאוד חזקה כנגד משהו, אז את להם תשתכנעו, לפחות יהיה להם זמינות קוגניטיבית של מוצר כשאתה חושב על מה לקנות, או אם אתה עושה אסוציאציה בין איזה יוקרה של איזשהו סלברטי לבין המוצר, אז זה ישפיע קצת. אז יותר הכוונה, כשמדברים בהקשרים האלה, מדברים יותר על הנטייה שלנו להישאר תקועים בדברים שחשובים לנו, ושאנחנו לא רוצים לשנות את דעתנו לגביהם.
האמת היא שאני מוכרח לומר שרשתות חברתיות זו דרך נהדרת להישאר עטוף עם אנשים שהם חושבים כמוך.
נכון, אז יש עכשיו הרבה מחקר באמת על, זה נקרא אקו צ'יימבר, כאילו באיזה מידה כל הרשתות החברתיות בעצם פירקו ככה את האמת לתתי קבוצות, וכל אחד נחשף לאמת שמתאימה לו, ועושה לייקים לעמודים שכבר או שכבר כאילו משקפים את מה שהוא מאמין במלא, ומרגישים טוב לגבי עצמם. עכשיו, אז באמת זה כבר ידעו לפנינו, אבל מה שחשבו זה שחשבו שזה תהליך שהוא קצת מסובך, שזה תהליך קצת קשה, שאתה מתאמץ כדי להישאר תקוע בעמדה שלך. ואני ביחד עם ענת מריל ומורן סלע מהעברית, אז הרצנו סדרה של ניסויים שהראו שבעצם התהליך הזה של האישוש אוטומטי של דברים שאנחנו מאמינים בו, זה משהו שקורה בצורה ממש אוטומטית. כאילו אתה נחשף למשפט שאומר ביבי הוא ראש ממשלה מצוין.
כן.
אם אתה חושב שביבי הוא ראש ממשלה מצוין, אז אתה באופן אוטומטי, אפילו אם זה יפריע לך לביצוע משימה אחרת, יהיה לך איזו תגובה שאומרת כן, זה נכון. ומצד שני, אם אתה חושב שביבי ראש ממשלה גרוע, אז יהיה לך יותר קשה לאבד את המשפט ביבי ראש ממשלה מצוין. זה בגדול, זה ב-high level, בגדול מה שהממצא אומר. נבדקים בעצם היו צריכים לעשות איזושהי מטלה, שהם בעצם היו צריכים רק לשפוט האם משפטים הם תקינים תחבירית או לא. אוקיי, האם היה משפט כמו ביבי ראש ממשלה מצוינת, שזה משפט לא תקין תחבירית,
כן.
וביבי ראש ממשלה מצוין, שזה משפט תקין תחבירית. ואתה בסך הכל היית צריך להגיד אם המשפט תקין תחבירית, ויש לך מוטיבציה להצליח במשימה הזאת, ולענות כמה שיותר מהר, כי זה המטרה שלך בניסוי, ונבדקים, רוצים להיות נבדקים טובים ומתוגמלים. ובעצם מה שקורה זה שאם אני חושב שביבי ראש ממשלה גרוע, יהיה לי קשה יותר להגיד שהמשפט ביבי ראש ממשלה מצוין, זה משפט תקין תחבירית. אני אתקע, כאילו, ייקח לי יותר זמן לענות על המשפט הזה.
וואו.
אז זה עדות כאילו שאנחנו בעצם באופן אוטומטי כבר לפני, בלי שאנחנו רוצים אפילו, בלי שיש לנו איזושהי מוטיבציה דליברטיבית, כאילו בלי שאנחנו מפעילים תהליכים דליברטיביים, אנחנו אוטומטית עושים את האישוש של הדברים שאנחנו מאמינים בו. אז יכול להיות בעיה, כאילו, כשיש תהליכים כל כך חזקים ואוטומטיים, זה יכול להיות חלק מהסיפור שמסביר למה אנחנו לפעמים באמת קשה לשכנע אותנו. עוד לפני שבכלל חשבנו על המשפט, אם הוא, למה הוא נכון, איך הוא נכון, ישר הוא כבר נכון.
טוב, זה גם מעלה לשלל שאלות בנושא גזענות למשל, ודעות קדומות שהן בשקר יסודן כמובן, ובכל זאת ככל הנראה זה מעורר תגובות אוטומטיות אצל אנשים.
נכון, נכון, לגמרי. יש הרבה מחקר, אז שוב, חלק מהסיבה ש... זאת אומרת, זה לא המחקר הכי... זה הכי חדשני בעולם, כי יש כזה כבר, בעולם שלי של קוגניציה חברתית, יש הרבה עיסוק בשאלות הכלליות האלה. למשל, בהקשר של סטריאוטיפים, אז יש הרבה מחקר על מה שנקרא implicit bias, implicit stereotypes, implicit racism. באמת כשאתה רואה, נגיד, קשה לאנשים לעשות את האסוציאציה בין שחור וטוב, יותר קל להם לעשות את האסוציאציה בין לבן, וטוב.
כי מה זו תבנית שנשתלה לנו בראש?
כן, כן, אז זו שאלה למה זה, האם זה משקף באמת איזה שעמדות לא מודעות של אנשים, או שזה פשוט תוצאה של חשיפה לתרבות?
כן, אני משער, זה נשמע הגיוני.
כן, אבל זו שאלה כאילו גדולה מאוד בספרות, וסביב הנושא הזה של ה-implicit bias של אנשים. מה שבטוח זה שאפילו שחורים, במידה פחותה אולי לפעמים, אבל בטח לבנים, נגיד, יהיה להם קשה לעשות אסוציאציה מהירה כזאת בין שחור וטוב, או ליהודים, אתה יודע, כל הבייסים שלנו, ערבי וטוב, וכל מיני דברים כאלה. אז כשלוקחים מילה חיובית, ואיזשהו מושג שבתרבות שלנו מקושר עם משהו שלילי, אז אנשים מגיבים יותר לאט לאסוציאציה הזאת.
זה מעניין מאוד ומסכן מאוד. טוב, תודה רבה לך, דוקטור מיכאל גלעד, ראש המעבדה לחקר חברה, קוגניציה ומוח באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה.
תודה.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר על בעלי חיים וצמחים. בואו נשלים את נושא, את עניין החליפה שמאפשרת לנו לטפס על קירות. הנה, הביולוגית ורד שפירה כבר נמצאת על תקרת האולפן. שיעוטה את החליפה.
אז באמת יש את חליפת ספיידרמן, נכון? שהיא ההשראה המושלמת, אבל ספיידרמן הוא איש הכביש.
אבל איך הוא מטפס באמת במקום?
והוא מטפס, הוא באמת הולך, גם הכבישים מטפסים על קירות, אבל ההשראה לחליפה המדוברת היא בעצם מגיעה מסממיות. כי המחקר נעשה על רגליים של הסממית, שזה יצור יחסית גדול, זה לא הכביש או איזשהו חלק
כן,
קטן.
כן, זה לא חוכמה כשאתה לא שוקל כלום.
ושם יש לנו סממית, שזה כבר משהו יחסית גדול, זה זוחל שיכול להגיע לכמה גרמים טובים, והוא הולך על קירות ולפעמים אפילו על תקרות.
איך הוא עושה את זה?
יפה, אז חשבו באמת איך הוא עושה את זה. עכשיו, אנחנו רואים שהיא לא, הסממית לא נדבקת על כל דבר, זה, כשהיא רוצה לרוץ, היא רצה יופי. זאת אומרת, היא יודעת גם לדבר...
היא שולטת בדביקות שלה,
והשאלה
די.
היא למה. והשאלה גם האם מדובר בדביקות. אז כשהלכו ובדקו את רגלי הסממית האלה במיקרוסקופ אלקטרוני, ראו שהרגל שלה מורכבת מהמון המון זיזים קטנים, המון המון שערות, זה נראה קצת כמו מטטי הפוך, כשמסתכלים במיקרוסקופ, המון המון סיבים מאוד מאוד קטנים, שכל כן. אחד מהסיבים האלה מתפצל בקצה גם לעוד סיבים קטנטנים, שהאורך שלה הוא בננומטרים. עכשיו, ההדבקה כאן היא לא עובדת על דבק, אין כאן איזו הפרשה של דבק שנדבק למשטח, אלא על כוחות בין המשטח לבין הרגל של הסממית, לבין השערות האלה.
אילו כוחות?
אלה כוחות ונדרוולס, כוחות
חשמליים,
חשמליים בין המשטח לבין הרגל של הסממית, אבל בגלל שטח הפנים העצום שיש בסיבים האלה, אז הכוחות האלה מספיק חזקים כדי להחזיק אותה למשטח.
ואפשר באמצעות כוחות ונדרוולס לגרום לאדם?
אז קודם כל יש כאן כמה דברים. הסממית מבחינה אבולוציונית לא יכולה להיות גדולה מדי, מכיוון שאז הכבידה תגבר על כוחות ונדרוולס והיא תיפול. אז יש איזשהו גודל אופטימלי שבו סממית יכולה, הגודל שלו סממית יכולה להגיע כדי שזה אכן יפעל.
זאת אומרת, לתת כוח לא יכולה לטפס על
קירות. לא, כי היא כבר כבדה מדי. אבל אם היו לה רגליים מאוד מאוד גדולות, אז אולי כן. זאת אומרת, יש כאן משחק של כמה הכוחות צריכים להיות חזקים, לעומת כמה הכוח הכבידה מושך אותך לקרקע. ויש כאן גם עניין של איך אתה שולט בהדבקה הזאת, איך היא יכולה גם לנתק את זה, כשהיא צריכה כדי להתקדם הלאה. וכאן יש את העניין של כמה חזק היא מפעילה את הכוח על גבי המשטח, וככל שהיא מפעילה כוח, בעצם היא לוחצת את עצמה למשטח, הכוח הזה יהיה יותר חזק, מכיוון שיש יותר שטח פנים.
לשלוט בעוצמת הכוחות האלה?
היא שולטת בעוצמת הכוחות, על ידי הצורה שבה היא פוסעת על גבי המשטח, והיא בעצם יודעת לנתק בעדינות את הרגל מהמשטח, ולהצמיד אותו חזרה, וככה היא מתקדמת.
וואו.
עכשיו, על סמך הטכנולוגיה הזאת, אתה יכול ליצור א', משטחי הדבקה, כאלה שמסוגלים לא להשתמש בכימיקלים, אבל עדיין להצמיד משטחים אחד לשני, קצת כמו הצמדן, כמו הסקוטש, שהיה לנו בהתחלה, אבל נגיד נייר דבק, או אם אתה חולם על ספיידרמן, אתה יכול לבנות חליפה כזאת. ואז שוב, אם שטח הפנים שלך הוא מספיק גדול, אתה תוכל להחזיק אל הקיר מסה שהיא מספיק גדולה, למשל בן אדם.
וזה עובד?
אז הלכו ועשו ניסויים כמובן, שהרי מה שבסופו של דבר מדענים עושים זה לנסות להיות ספיידרמן.
ודאי.
והם בנו מין חליפה כזאת, ואכן היא פועלת. אתה יכול לטפס על גבי קירות בעזרת חליפה כזאת.
גן עדן לפורצים ולפושעים.
ולמדענים שרוצים להיות ספיידרמן.
טוב, אז הנה גנבנו גם את ההליכה על הקירות. אגב, הזכרת הכבישים, בואו נשלים את נושא קוריאה הכביש, ודאי מדובר בחומר ששווה לנצל.
קוריאה הכביש, יש להם עוד יש להם באמת המון המון דברים מופלאים, זה חומר מצוין שאפשר לנצל, אבל הם נתנו גם השראה לפיתוח מאוד מאוד, בעיניי מאוד מרגש, שבעצם מגיע כדי לנסות לשמור על הטבע. מהנדסים נתקלו בבעיה מאוד רצינית שגם בארץ אנחנו נתקלים בלא מעט, שציפורים דווקא מתנגשות בחלונות. אנחנו רואים את זה בבית החולים לחיות בר לא מעט פעמים, בית החולים שנמצא אצלנו בספארי, לא מעט פעמים מגיעות ציפורים שאתה יודע, מעל מדינת ישראל מתקיימת נדידת ציפורים עצומה, פעמיים בשנה, הלוך וחזור, וציפורים שבשנה שעברה עפו בנתיב מסוים, השנה הן עפות באותו נתיב, ויש שם הבניין. ולא תמיד הן רואות את הבניין הזה כאיזשהו מכשול. הן רואות חלון, ובדרך
כלל הן חושבות שאפשר לעוף דרכו?
שהן רואות את מה שמשתקף מאחורי החלון, שזה בעצם השמיים. ולכן בעצם מתנגשות...
כל החושים שלהם, המגנטים, ובסוף הן מתנגשות, הן מתנגשות בחלונות.
בחלונות, וזה נשמע כמו משהו קטן ושולי, אבל זה באמת בעיה מאוד מאוד רצינית, שאנחנו גם פה בארץ וגם בכלל בעולם רואים לא מעט מפגעים כאלה. ולכן מהנדסים הלכו וחיפשו במה ציפורים לא מתנגשות. וגילו שציפורים לא מתנגשות בקורי הכביש. והסיבה לזה היא בגלל שלקורי הכביש יש את הצבע, אחד הצבעים היפים ביותר שקיימים בטבע. למרות ש...
אפור.
אני רואה אותו כאפור.
ודאי. מה, אבל הן רואות מעבר לספקטרום שלנו?
בדיוק, מסתבר שקורי הכביש יש צבע אולטרה סגול, שציפורים יכולות לראות ואנחנו לא. ולכן בעצם מה שעשו מהנדסים, לקחו חלונות וסרטטו עליהם רשת בצבע אולטרה סגול. ככה ציפורים יכולות לראות את החלון הזה כאיזשהו מכשול, ואנחנו נוכל להסתכל דרך החלון, וזה לא יפריע לנו, נוכל להמשיך לראות את הכל שקוף וחופשי. וזה בעצם פיתוח מצוין, כי שוב, הוא לא רק לוקח השראה מהטבע, הוא לוקח השראה מהטבע כדי לשמור על הטבע, כדי לשמור עליו ממשיך בתנועה, וזה בעיניי.
אז אולטרה סגול בחלונות כדי למנוע התנגשות של ציפורים.
למנוע התנגשות של ציפורים, וזה השראה מקורי הכביש.
מי היה מאמין? קורי הכביש הם סגולים?
אולטרה סגולים. זאת אומרת שזה מחוץ לספקטרום ראייה שלנו, אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל ציפורים רואות את זה, כי ציפורים, הרבה מהציפורים מחפשות למשל מכרסמים בתור המזון שלהם, והשתן של המכרסמים הוא בצבע אולטרה סגול. לכן ציפורים צריכות לראות את הצבע האולטרה סגול, ואנחנו לא, אין לנו...
אחרי שהתבשרנו על כך שמדענים הצליחו לייצר בשר במעבדות, כעת גם לחובבי הדגים יש תקווה. חוקרים מסן פרנסיסקו טוענים שהם הצליחו לפתח רקמות של דג טונה בצורה מלאכותית, מדובר בטונה כחולה, והפיתוח הזה צפוי להיות זמין לציבור הרחב כבר בסוף השנה הבאה. אנחנו רוצים לשמוע על המחקר הזה מפיו של דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז מה, אפשר יהיה לגדל בצורה מלאכותית בשר דגים?
נכון, אז כרגע זאת, אנחנו מכירים שיש חברות שמגדלות, או לפחות שיש חברות שמגדלות בשר בצורה דומה במעבדה, מתוכם שלוש ישראליות. וזאת חברה ראשונה בעצם שמתעסקת מתעסקת בנושא של לגדל דגים במעבדה, בשר דגים במעבדה.
ומה ההבדל המהותי בין בשר דגים לבשרן של חברותינו הפרות?
ההבדל, בסופו של דבר, העקרונות הם אותן עקרונות. מדובר בתרבית תאים שגדלה במעבדה, גדלה על מצע נוזלי, על סרום שמזין את אותם תאים, ולוקחים תאים בהתחלה מבעל החיים, אבל בזה זה מפסיק, ומהנקודה הזאת פשוט מגדלים את אותם תאים במעבדה, ומייצרים מהם, נותנים להם להתרבות, ואחר כך מאפשרים להם להתרבות בצורה שהם ייצרו, על איזשהו שלד, שהם ייצרו ממש צורה של פילה או סטייק, כמו שאנחנו מכירים, אם זה בשר.
ומישהו ניסה לטעום את זה? זה באמת תאים?
אז כן, אז ניסו לטעום את זה. אני אפתיע אותך, אבל בנוגע לבשר, לדוגמה, אם ב-2013 זה היה איזשהו משהו מהפכני, $325,000 לקילו, אז ב-2016 זה כבר ירד ל-$40,000 לקילו, ובאמצע 2017 כבר מדברים על $80 לקילו, וזה בשר. פה בדגים אנחנו יותר, בשלב יותר מוקדם, בעצם בהתחלת התהליך, ומדובר כרגע על חברה אחת לפחות שאנחנו מכירים, אבל ההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה, ככה שיכול להיות שתוך, אם הם התחילו ב-2019, שתוך כמה שנים זה באמת יהיה זמין למסעדות. הם מתכוונים לשווק את זה כבר למסעדות ב-2019.
וואו, זה באמת פרקטי. די, הנה זה קורה.
זה יהיה יותר פרקטי ויותר...
רגע, ביולוגית דרת שפירה, בבקשה.
זה יהיה יותר פרקטי, ככל שהטונות ילכו ויעלמו, והבשר של הטונה עצמה לדוג אותה יהיה יותר יקר, ורק אז בעצם...
זאת אומרת שגם כלכלית תהיה השפעה על ההתפתחות של התחום, וואו.
לא סתם הם בחרו טונה כחולה. טונה כחולה, קודם כל, זה דג שהוא מאוד מאוד יקר. מנסים לפתח אותו גם בחקלאות ימית, לגדל אותו באופן מלאכותי, בכלובי דגים. זה מאוד קשה, וטונה כחולה היא נמצאת בסכנת הכחדה בכל העולם, גם באזור שלנו. ממש היום קראתי שמשרד להגנת סביבה רוצה להכריז על טונה כחולה כמין מוגן, מין שיהיה אסור לטוג אותו. אז יש פה באמת גם היבט סביבתי, דווקא בהתרכזות באותו דם, טונה כחולה. עכשיו, היבט סביבתי נוסף, משמעותי, זה שאם וכאשר יתחילו ויצליחו לייצר כמויות גדולות של בשר דגים במעבדה, והמחיר גם יהיה נגיש לציבור, אז זה כמובן יפחית את הצורך בצייד או דייג של דגים מהים. בים אנחנו פשוט לוקחים מהמשאב הטבעי, מהדגים שגדלים בים, אוספים אותם, ובדרך כלל זה בצורה שהיא לא, בכל העולם, בצורה שהיא לא מקיימת, בצורה שלא מאפשרת למשאב להתחדש, כי אנחנו פשוט לוקחים יותר מדי. 80% מאזורי הדייק בעולם מנוצלים באופן מלא, זאת אומרת שאי אפשר לקחת יותר, או ניצול יתר. ניצול יתר זה אומר שככל שמנסים לקחת יותר, לא מצליחים. יותר סירות, יותר ציוד, יותר טכנולוגיה, עדיין לא, השלה לא עולה. וזה מצב הרסני לאוכלוסיות של דגים, שהן פשוט יכולות לקרוס.
טוב, אבל הנה הפתרון כבר נמצא באופק והולך ומתקרב אלינו.
אז אני מאוד מקווה שבאמת בסוף 2019 הם כבר התחילו לייצר באופן מסחרי, ואני מניח שיקח עוד כמה שנים עד שהמחירים ירדו, ובטח יצטרפו חברות נוספות לנושא הזה. במקביל, מעבר לדייג, כמובן שאנחנו לא מקבלים את הדגים שלנו רק מדייג, אלא גם מחקלאות ימית ומכלובי דגים ומבריכות דגים ביבשה. היתרון אולי של חקלאות ימית היא שהיא לא תופסת שטחים ביבשה, אבל החיסרון שלה, גם של שני הסוגים האלה בעצם, גם גידול של דגים בכלובים וגם גידול של דגים בבריכות, עדיין אנחנו מאכילים את אותם דגים במזון שהמקור חלבון שלו הוא מקור חלבון שמגיע מדגים בים. דגים שהם פחות כלכליים למכור אותם באופן שלם, או משאריות של איבוד דגים, אבל בכל מקרה עדיין הגידול של דגים מכל הסוגים תלוי באופן כזה או אחר במשאב של הים. אומנם אפשר להכניס חלק מזה בגידול של עצות, אבל זה עדיין לא, אנחנו לא נמצאים שם עדיין באופן מלא. לכן ההזדמנות הזאת של גידול במעבדה יכולה, בעצם זה win-win, זה יכול לתת לנו כמה דברים. קודם כל, מי שטבעוני ומתמקד בנושא של סבל בעלי חיים, אז פה יש דגימה פעם אחת וזהו, ואז החברה הזאת רצה עם אותה דגימה של תאים ומשכפלת אותם בעצם, ואין פה סבל של בעלי חיים לאורך התהליך. ובהיבטים האחרים, בהיבטים הסביבתיים, אז זה נכון שהגידול מתבצע על סרום, על ההזנה של התאים האלה מתבצעת לרוב על מקור שמגיע מן החי, אבל גם זה משהו שנמצא בפיתוח, לספק להם חומצות אמינו, חלבון ואת כל השומנים וכל מה שהם צריכים, התאים האלה, לספק להם את זה גם באופן שלא מגיע ממשק החי, אם זה על ידי ייצור של חיידקים ואם זה באופנים אחרים. ברגע שנגיע למצב הזה, שאותם תאים מאכילים אותם בחומרים שלא קשורים גם הם למשק החי, אז בעצם יהיה אפשר פה להגיע למוצר שהוא גם סביבתי, גם מתאים לטבעונים, והאלמנט האחרון שנשאר זה צריכת אנרגיה, כי גידול של דגים במעבדה יש לו צריכת אנרגיה די גבוהה, אז ברגע שהתהליך הזה יתייעל ויגיע להיקפים מאוד גדולים, יהיה פה מצב של ווין ווין לכולם, ואולי ירד קצת הלחץ מאוכלוסיית הדגה הטבעית.
טוב, אנחנו כמובן בתום התוכנית נפרסם בפייסבוק של התוכנית מתכון גם לכמובן דגים, למי שמעוניין, אבל כאלה שגודלו במעבדה. תודה רבה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אנחנו רוצים לעבור לפינת הפילוסופיה השבועית שלנו, והנה שאלה של משה מסטצ'קין מירושלים, מי היה דיוויד יום? שלום לדוקטור שמעון אזולאי, שהוא לא רק פילוסוף, אלא מחבר הספר קץ האושר. זהו, אין יותר. שלום לך.
בוקר טוב, ידידי, בוקר טוב.
דיוויד יום, אני זוכר את השם הזה משיעורי מבוא לתורת המוסר, שלמדתי, כמעט אמרתי, נאלצתי ללמוד בשנה א' בלימודי משפטים, אבל אני חושב שישר דילגו מעליו לפילוסופים מאוחרים יותר. מי הוא היה באמת? מה תרומתו?
דיוויד יום נחשב אולי לפילוסוף הגדול ביותר שכתב בשפה האנגלית. הוא קודם כל סקוטי, להגיד עליו, הוא גם היה טיפוס מאוד משעשע ומעניין, אבל ההשפעה שלו היא עצומה. כן, ההשפעה שלו עצומה, אבל כדי להבין משהו על ההשפעה שלו, רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על העת החדשה, אוקיי?
אוקיי.
Okay. העת החדשה, מה-17 וכן הלאה. צריך להבין שבעת החדשה שתי נקודות מעניינות. א', זה השאלה הדומיננטית ביותר שאנשים מפקשים עליה, זה איך אנחנו מכירים את העולם. זאת אומרת, פתאום המעבר, מדקארט ואילך, דרך כלל באו פילוסופים, מדענים, אמרו קורה ככה, אמרו קורה ככה, וכל אחד יציע את הצעותיו. ממש ב-10 נכנס חזק חזק לתחום, תחזיק חזק, שנקרא אפיסטמולוגיה.
אפיסטמולוגיה, מה זה אומר?
אפיסטמולוגיה, זה תמיד היה כמה, אבל שם זה הדומיננטי ביותר בתקופה הזאת, זה מגיע מיוונית, והפירוש המילולי זה תורת ההכרה.
אוקיי.
איך אני לומד על העולם? איך אתה יודע מה שאתה יודע? בכל תחומי, כמובן, החל מהיום-יום, איך אתה יודע מה השעה, מה מזג האוויר, והאם יש לך ידיעה ודאית לדבר הזה, דרך כמובן המדעים, ששם אנחנו רוצים לדעת איך בנוי העולם וכו'. אז זה תחום שלם, ענק, 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 ענק בפילוסופיה. ובמאה ה-17 יש פיצול, מאוד מאוד מעניין. צד אחד יש זרם שאתה יכול לקרוא לו רציונליזם.
כן.
ואלה אנשים שאומרים, השכל יכול להכיר את העולם. הוא כמובן זקוק לחושים, לכל מיני דברים, אבל בגדול יש בו יכולת, יש בו איזה משהו מובנה, שמסוגל בעצמו להבין את העולם ולחקור אותו. מי שכמובן, הדוגמה הכי מובהקת לזה, זה מתמטיקה.
אוקיי, מעניין, כי זה נשמע, מעניין אם יש גישה אחרת, כי זה נשמע מאוד משכנע הגישה.
נכון, זה נשמע מאוד הגיוני. ואתה יודע, מתמטיקה, אתה לא צריך, אתה יושב בחדר, פותר משהו, ולא צריך כלום. זאת אומרת, זה עולם מופשט.
כן.
אז זו חזקה על טובת הרציונליזם. נגד, מגיע זרם אחר, שיום הוא במוביליו, ואולי מאלה שלוקחים אותו עד הקצה. קוראים לו אמפיריציזם. אוקיי?
כן, אנחנו מקשיבים, כן.
לא, אני פשוט מקווה שהחבר'ה יכולים
לא, לקחת
ככה במושגים במכה אחת. אמפיריציזם, הכוונה, רק דרך החושים אפשר ללמוד משהו.
זאת אומרת,
חושים,
אוקיי.
ומה שהם נותנים לנו, אנחנו עושים איתם איזה עבודה, כל אחד יסביר איזה סוג של עבודה, לא ניכנס, יש הבדל, די, יום, לוק וכו'. וזה מה שאפשר לדעת.
אבל מה, בוא, אם תוכל לחדד את ההבחנה בין הגישות, ודאי שאנחנו ניזונים ממידע שמגיע באמצעות החושים, אין לנו כלי עבודה אחר, או שלא, אתה אומר שאלה שדוגלים בגישה הראשונה טוענים שזה בעיקר לא החושים? זאת אומרת, הדגש הוא ההבדל?
כן, בוא תראה את ההבדל שיום בגללו הורג אותנו במרכאות. תראה, יום אומר ככה, אתה רוצה לדעת משהו, אתה מסתכל בעולם ומתחיל לבנות את המושגים שלך. כן, יש לך מושג של כדור ביליארד, כי ראית הרבה רשמים של כדור ביליארד, ונבדל לך המושג הזה. כן, קיבלת הרבה פעמים נתונים כאלה מהחושים, ויש לך כדור ביליארד. יש לך מקל ביליארד, קיבלת הרבה פעמים את זה, ויש לך מושג הזה. ואז הוא אומר דבר מדהים שמטלטל את המון פילוסופים ועמוד מדענים. הוא אומר, תראה, כשאתה מסתכל בעולם ואתה רואה שא' גורם לב', נכון? אנחנו רואים שא' הוא הסיבה של ב', נכון?
כן.
אנחנו נגיד את זה. אבל, אומר יום, אתה רואה את א' ואתה רואה את ב', אבל אין לך שום רושם, שום נתוני חושים של מושג שקוראים לו סיבה.
זאת אומרת, קשר סיבתי או סיבתיות זה לא משהו שנקלט בחושים, אלא זה משהו שאתה יוצר בראש.
בדיוק. ולכן, אומר יום, זה לא קיים, זאת אשליה. אתה רק יכול לשאר.
אולי פילוסופית הוא צודק, נכון, מי יודע.
זה אם אתה רציונל, אימפרטיסט, אתה מבין? אם אתה אימפרטיסט, אין לך ברירה, אתה אומר, נכון, אתה צודק. אני לא רואה סיבה.
נכון.
אני רק רואה שא' גרם לבית. עכשיו, הדבר הזה מטלטל את עולם הפילוסופיה ועולם המדע. לא סתם קאנט אומר אחרי זה, אמנואל קאנט, שנגיע אליו בעתיד, אומר, עורר אותי איום מתרדמתי הדוגמטית. ואתה אומר, אני ישנתי. אנחנו פה, וואו. מוצב בפנינו אתגר, תראה, וזה אתגר רציני, כי יכול להיות שכל הדרך שבה אנחנו מתארים את העולם, זה סתם, אתה יודע, זה... אנחנו רגילים. ואז אומר יום, שום דבר לא מבטיח לי שמה שהתחשבתי שיקרה ימשיך לקרות. זאת אומרת, העובדה שראיתי עד היום שהשמש זורחת כל בוקר, ממש...
זו לא הוכחה אינדוקטיבית שזה... לזה שזה יקרה מחר גם.
בדיוק.
שכנע אותי.
כן, אתה יודע, זה הקטע, עם פילוסופים גדולים. זה דבר מדהים שקורה לך שאתה רואה פילוסופיה. אתה לומד איום, אתה משתכנע. דקה אחרי זה אתה
רואה פילוסופיה. נכון, לגמרי.
עכשיו אתה משתכנע, והם אומרים דברים הפוכים. הם אומרים דברים הפוכים. עכשיו, כל זה נובע מהתפיסה האמפיריציסטית שלו, מהתפיסה הרדיקלית האמפיריציסטית שלו. עכשיו, בוא תראה את המשמעות הנוספת שמעניינת.
כן.
אומר איום, אנחנו יש לנו תחושה שיש לנו אני, כן, יש את אני של דודו, אני של שמעון, כן, יש לנו תחושה כזאת של רציפות של אני, אתה מרגיש את זה. אומר איום, זה לא נכון. כי כשאתה מסתכל פנימה, אתה אף פעם לא מוצא אני. הוא גם כן מחפש את אותו רושם. הוא גם כן מחפש את אותו דבר, שאם אתה תשב עם עצמך...
זאת אומרת, לא מדובר באיזה אני קוהרנטי לחין. הוא צודק. זה אגב, הוא צודק לגמרי. הרי תמיד כשמראיינים מישהו וכולי, הוא אומר זה כמה דברים. דקה אחרי הוא יכול לחשוב אחרת לגמרי, אבל עדיין תוקפים אותו. אני יכול להגיד עכשיו משהו, בעוד 5 דקות להגיד דברים אחרים לגמרי, וגם להרגיש דברים אחרים.
ובהקשר המדעי, ריצ'רד דוקינס אומר, הוא כותב באחד הספרים שלו, שאין מילה שיותר מפחידה מדעני מהמילה הוכחה. הרי כל המדע מבוסס על השערות, וביסוס להשערות האלה. אף אחד לא אומר הוכחה, הוכחתי
ש... יפה מאוד, אני אוהב אותו, כל הכבוד.
זה המורשת של יום, תשמע, הוא מציב אתגר לפילוסופים ולמדענים, לא יאמן. עכשיו תראה, המשמעות של זה למשל, לגבי אני, הוא קורא לה אני, הוא תכנס אני כמו אל רפובליקה. And bundle of perceptions. הרבה דברים שמתרחשים, ואיכשהו צריכים להתארגן ביניהם.
מעניין.
יום אחד אתה רוצה X, יום אחר אתה רוצה Y, ואין רציפות כזאת. אין רציפות. עכשיו, המשמעויות של זה הן אדירות, הן משמעויות משפטיות, הן משמעויות מוסריות.
נכון, נכון. גם באמת חשבתי על המשפט הפלילי וכו', שעשו להיות מושפע מתפיסות כאלה, אבל זה בהחלט מרתק ומעורר מחשבה, כן?
עכשיו, תראה, מעבר לזה שזה עמדה מרתקת ומעניינת, במאה ה-20 למשל, השתמשו בה כדי להרוס זרם שלם בפילוסופיה שקוראים לו זרם אנליטי או פוזיטיביזם לוגי ששייך לזרם הזה, השתמשו בזה כדי להרוס כל מושג. אבל כל מושג, למשל מוסר.
כן.
מושג, אומרים, תשמע, אתה לא רואה את המושג הזה. אין לך איזה ביטוי אימפרציסטי לזה. אין לך ביטוי אימפרציסטי לטוב או לראוי. לכן אין דבר כזה.
טוב, זו כמובן גישה, טוב, יש לה השלכות וכולי, אבל אני יכול להבין למה יש ענה כזו, כן. מעניין.
תראה, והדבר הזה, הוא מציב לנו אתגר, אבל הוא מציב אותנו בשאלה, האם אמפיריציזם הוא צודק. זאת אומרת, האם כל דבר שאנחנו יודעים על העולם, הוא קודם כל היה בחושים באיזשהו אופן, ולמדנו אותו מהם. ורק אחר כך, באיזושהי צורה, עשינו לזה עיבוד. כי בהנחת היסוד פה זה שנולדנו טאבולה רסה. אנחנו נולדים טאבולה רסה, ובגלל שאנחנו נולדים טאבולה רסה, אז אנחנו מתחילים לבנות לאט לאט כל אחד מאיתנו, בדרך מסתורית, את עולם המושגים שלו. היום לדעתי אף אחד לא מקבל עמדה כזאת.
למרות שאני השתכנעתי כבר, אל תשכנע אותי ההפר, אבל לא מעניין.
אתה השתכנעת בליבה.
כן, 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 נכון.
אף אחד לא חושב שאנחנו נולדים פלט.
נכון.
כן, למשל, אנחנו נולדים כמו שדברים הרבה פעמים על שפה, אנחנו נולדים עם דקדוק מסוים, ועם מבנים לשוניים מסוימים, זאת אומרת, אנחנו לא מולדים בלי כלום.
זאת אומרת, זה כבר קיים במוח, בקשרים
כן,
במוח.
כן, כן, כן. כן. זה, אתה ממש נולד עם ידע. זה נשמע מוזר.
מעניין אבל, מאוד.
וכל זה, תודות לאתגר המטורף שיהיו מציב לנו. ויש כמובן את תורת המוסר, אבל זה פחות חשוב. זאת אומרת, חשוב, אבל פחות מלבנתי כרגע.
אוקיי, טוב, תודה רבה לדוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ובחבר הספר קץ האושר, תודה רבה לך.
בבקשה, יום מוצלח לכם
וכולכם. תודה רבה, ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, נספר מי עמל על השידור הזה, ואז אולי נספיק את בגד הים שעשוי על פי גופו של הקריש. אז נודה קודם כל רז חסון שמייר שעמל על העריכה של התוכנית וההפקה, לביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, תודה מיכאל, ותודה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה. תודה לכם שהורדתם את היישומון כאן אודי, וכך אתם נהנים מכל ההסקטים, המוסיקה ואודי. תודה לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, וגם לרכז את תחום הביומימיקרי בספארי ברמת גן מיכל טופז, תודה לכם. נו, תוכלי, יש לנו חצי דקה לספר על בגד הים.
בשתי מילים.
כן.
זה בגד ים שהמבנה שלו מחכה אור של קריש. האור של הקריש בנוי מקסקסים פלקואידים. קריש שוחה כל הזמן כדי להוריד את כוח החיכוך, הזרימה שנוצרת על גבי האור שלו, מורידה את כוח הגרר ואת כוח החיכוך.
כן.
וקרישים ששוחים כל הזמן, הזרימה הזאת על פני המשטח, מאפשרים להם להישאר חלקים ונקיים, ולא צומחים עליהם דברים כמו שצומחים על לוויתנים למשל. לקחו את המבנה הזה ובנו בגד ים, ששימש אפילו באולימפיאדה בבייג'ין את מייקל פלפס. שנה לאחר מכן זה נפסל.
טוב, תודה לביולוגית ורד שפירא, תודה.